היי חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק רעיון של לואו-טקס, פודקאסט רלוקיישן הייטקיסטים. אני יניב גולדשטיין, והפעם אנחנו הולכים לדבר ברעיון מרתק עם חבר יקר אגם מור, על איך זה להיות נווד דיגיטלי. למי שלא מכיר, נוודות דיגיטלית זה אנשים שעובדים מרחוק, כאשר בכל מספר שבועות או חודש-חודשיים, הם קמים ומנסים לגור במקום חדש לחלוטין, ברחבי מדינות שונות, תרבויות שונות וערים שונות. אז בשיחה ראותה מאוד, אגם ואני דיברנו על החוויה שלו בשנתיים האחרונות כנווד דיגיטלי בעשרות מדינות שונות. השיחה הזאת הייתה אחת שתכננתי לעשות תקופה מאוד ארוכה. תמיד ריתק אותי להבין מי האנשים שקמים והולכים ולא מחפשים את השגרה שלהם, איך זה לטייל ולעבוד מרחוק, ובאופן כללי, איך זה מרגיש, איך עושים את זה ולמי זה מתאים, האם אני גם יכול לעשות את זה? אז שיחה מרתקת, מאוד מאוד מומלצת. דיברנו על יזמות, על נדלן, עבודה ברימות, בחירת יעדים, מינימליזם, פיתוח עצמי, תרבויות שונות, תזונה ואימונים, וגם במציאות שבה אתם גרים במקום שונה בכל שבוע, שבועיים, וכאמור, יתרונות וחסרונות של נוודים דיגיטליים. אני מאחל לכם מאזנה נעימה. אנחנו כרגיל כאן בסושיאל ובאימיילים לשאלות, תשובות ומענות, ותודה לכולכם שאתם מאזינים לעוד פרק. אז יאללה, פתיח ומתחילים. לפני שנתחיל, רוצה לספר קצת לקהל המאזינים, מי אתה, איפה אתה בארץ, קצת עליך, פרטים כלליים כאלה?
סבב מחזור. אני אגם, אני גדלתי בתל אביב רוב החיים שלי, אני born and bred בתל אביב. כן גרנו בארצות הברית, נראה לי שאתה לא יודע את זה, אבל גרנו בארצות הברית עד מגיל 2 עד 6 שלי בערך, בלוס אנג'לס. אז כאילו זה גם חלק מעניין, חזרנו אחר כך לארץ. ואז כאילו רוב החיים בארץ גייסתי ל-8200 שם, כאילו אני זוכר אותך בפנים ב-8200, דיברנו על זה, אבל לא היינו אף פעם חברים.
כן.
זה נכון. והיינו שם כאילו הרבה זמן, אני הייתי 5 שנים, אתה גם בערך.
גם.
כן, אז כאילו זה מצחיק, ודרכנו הצטלבו נראה לי דרך שר, אני חושב, שקישר בינינו.
דשקם, שר איתמנוביץ'.
וזהו, הוא אמר, כאילו, יש איזה מישהו בטקסס, אני שמעתי שאתה מעניין אותך טקסס, זה היה כבר לפני איזה שנה. ואז אני זוכר שהתחלנו לדבר וכאלה, זה מגניב. ונפגשנו עכשיו גם לאחרונה, אבל זה כזה הממש בסיס. לא יודע, יש כאילו, מה עוד מעניין שם?
בין כמה אתה, איפה אתה מתגורר היום, מה אתה עושה?
אז בין 29 בדיוק, זאת אומרת לפני כמה ימים. תודה רבה. אני מרגיש שאני מתקרב ל-30, אז זה גם מלהיב מסיבות שונות. ועכשיו אני בדלאס, אז אני בערך 3 שעות מאוסטין צפונה, גם בטקסס, ואני מקים פה חברה עם שותף גם מהצבא, שעבר לקולורדו כמה חודשים לפניי, והצלחתי לשכנע אותו לבוא לטקסס, למקום היותר נכון להגיע אליו. זהו, זה איפה שאני עכשיו.
והגעת לטקסס, כי מה משך אותך בטקסס? אתה באופן כללי, אז בוא נגיד ככה. אני קצת יותר רחוק, כי אתה, יש לך משהו מאוד מיוחד שברגע ששמעתי עליך, ופשוט נפגשנו, כיסאי המליץ לקשר בינינו, ופגשת את הליפצ'יץ, שאיתה גם עשיתי פרק בפודקאסט, ואיכשהו בעקבות הפודקאסט יצא לך להכיר אותה, אני חושב, ואז נפגשתם.
אני לא זוכר אם זה היה לפני או אחרי. יכול להיות שזה היה לפני, לא זוכר, אבל זה היה, כן, זה היה לפני מספר חודשים לא מבוטל.
יצרת הקשר, אמרת, אני צריך להכיר את יניב, אבל אני יכול לדבר איתו, פנית נראה לי בלינקדין אפילו, וסתם, מעלינו לשיחה חברית לגמרי. פתאום אתה פותח בפני סיפור חיים מעניין ביותר, שאמרתי, טוב, אני חייב לראות אותך לפודקאסט, כי אתה בעצם מה שנקרא נווד דיגיטלי, או היית עד לא מזמן, במשך מספר שנים, וטיידת ברחבי העולם, ועבדת מרחוק, ועשית דברים מדהימים שהמון אנשים ואתה יודע, הבדיחה נאמן ביניהם, תמיד פנטזו לעשות, אני יודע שלי זה לא מתאים אישית, מבחינת האופי, כי אני מאוד מחפש שגרה, זה משהו שמאוד מאוד עוזר לי להיכנס לרוטינה ושגרה, ושאני יודע שאני מסיים את היום, אני יודע איפה אני הולך לישון. ושאין לי את הדבר הזה, זה קצת מלחיץ, גם בטיולים, אגב, אני פשוט הולך לטיול, אני יכול להיות מאוד ספונטני, אבל אני צריך לדעת איפה אני הולך לישון. שיש לי מקום לשים את הראש ולאבד את ההכרה, אתה יודע שאני אהיה במקום מוגן. ומהסיפורים ששמעתי ממך, ואנחנו מאוד נשתף ולשמע מהמשך הפרק, זה כאילו סיפורים מאוד מעניינים על חוויות מרתקות וקצת עזויות שעברת שם. אז אולי לפני שנתחיל לראות את הסיפורים, אני אשמח לשמוע, האם תמיד עניין אותך להיות נווד דיגיטלי? איפה זה תפס אותך? איך זה התחיל בעצם?
אוקיי, השאלה כמה זמן יש לנו לזה, אבל אני אנסה help me out here. כדבר ראשון, אני חייב להגיד שאני לא ממש מת על המושג נווד דיגיטלי או דיגיטל נומד, חוץ מזה שזה גורם לי להרגיש לא היפסטר, כי כולם אומרים את זה, ואני רוצה להגיד שחשבתי על זה לפני כולם, לא באמת, אבל כאילו יחסית לפני הרבה מהמיינסטרימיות של זה. אני חושב שיש לזה גם קונוטציה שיכולה להיות די שלילית בהרבה מקומות.
וואלה.
בגלל שהם מגיעים כל מיני חבר'ה כאלה, שיש להם עבודות עם הרבה מאוד כסף, או שיש להם הרבה כסף מקודם, והם מעלים את כל המחירים, זה כמו ג'נטריפיקציה, רק כאילו ברמוט כזה, בטמפוררי. אז אני יותר אוהב להגיד שאני עובד, ובמקרה אני גם מטייל, כאילו זאת הייתה גם התפיסת מחשבה שלי. אז אני, אולי אני אתחיל אבל טיפה מלפני זה, אז אחרי 8200, היה לי תמיד כזה את המחשבה של אני רוצה לעשות סטארט-אפ, זה היה כזה מגיל אפס, והייתה לי את המחשבה של יודע מה, אולי נתחיל לעבוד בסטארט-אפ לפני זה קצת, נראה כאילו איך זה עובד, איך אנשים שכאילו יודעים איך לעשות את זה, כביכול עושים את זה, ואז משם נתקדם. הגעתי לסטארט-אפ שנקרא The Misto, ונקננו בכזה $560 מיליון, 3 חודשים אחרי שהצטרפתי, שזה היה די כזה משוגע.
וואו, ראיתם מזה משהו? יצא לך איזה...
כן, כן, כן. זה היה מעולה, כאילו באמת הפאונדרים עשו עבודה נהדרת, אבל אז אתה נכנס לתקופה של וסטינג, וזה סופר מעניין, אבל כזה, אתה צריך לעבוד בקורפרט, ובוא נגיד ככה שסטארט-אפ זה דבר מאוד מאוד שונה מקורפרט, ולי זה לא ממש הסתדר. מה גם, אני לא יודע איזה מהבוסים שלי הולכים כאילו לשמוע את הפרק הזה, אבל כאילו לקראת סוף השירות שלי, אני אוהב לקרוא לזה, בקורפרט, כבר התחלתי להסתכל על ממש לפתוח סטארט-אפ. זאת אומרת, בערך חצי שנה, מתוך השנתיים, כי הייתי שם 3 שנים, אז בשנה השנייה כבר התחלתי ממש בצורה רצינית להסתכל על סטארט-אפ. זאת אומרת, לעשות אשכרה ideations עם VCs, שזה גם משהו לא טריוויאלי, כאילו לשבת איתם וכזה לעבור על רעיונות עם עוד שותף. ובזמן שאני עושה את זה, ואני בדיוק מקשר את זה לנומדינג עכשיו, אנחנו באים ואנחנו כל שבוע בעצם צריכים לעשות פיץ' מחדש, על איזה רעיון וכיוון שחקרנו בשבוע הקודם ל-VC הזה, כי אם אתה לא תעשה פיץ' מעניין, אז הם יעיפו אותך מכל המדרגות, מה אתה מבזבז לנו זמן. ואנחנו חושבים על כל מיני רעיונות, ואנחנו מגיעים איזה שבוע אחד עם איזה רעיון, והיה לי רעיון שממש אהבתי, באמת, כאילו, עד היום אני חושב שהוא היה יכול להיות רעיון מעולה, ואנחנו באים ואני מדבר עליו, וה-VC מקשיב, והוא אומר כזה, האמת שזה רעיון לא רע, ואני מתלהב גם, ואז כזה עוברות עוד כמה שניות, והוא אומר, אבל אתה יודע, זה לא יעבוד. אני אומר לו, מה זאת אומרת? כאילו, הרגע אמרת שזה רעיון ממש טוב. הוא אומר, כן, אבל הטעם של זה, כאילו, הטוטל אדרסבל מרקט, כמה שאפשר למכור את זה בעולם, הוא לא ענק. ואתה יודע, אתה תעשה מזה את $5-10 מיליון בשנה, וזהו. עכשיו, חוץ מזה שבדיעבד, אני חושב שהיה אפשר לעשות מזה הרבה יותר, גם אם היה אפשר לעשות רק את ה-ARR הזה, את ה-Annual Recurring Revenue הזה, אני הייתי... כן, הולך על זה, וזה העלה לי שאלות ותהיות של מה זה המודל הזה של VCs ושל סטארט-אפים לעומת כאילו מודלים אחרים, זה גרם לי קצת יותר לחקור את הנושא הזה של בוטסטראפינג ואינדי אקינג ודברים כאלה, וזה התחיל לזרוע איזה זרע שצמח מאוד מהר של אם אני שמח לעשות כאילו רעיון אחר, למה ללכת לדרך שכולם עושים? לעשות סטארט-אפ במיוחד אחרי 8200 זה כמו ה-normal way of going for your life, כאילו זה כזה כמו שאמא שלך רוצה שתלך לאוניברסיטה, אז אם אתה ב-8200, כולם מצפים שתעשה סטארט-אפ. ולא ידעתי והכרתי שיש עוד דרכים ועוד כיוונים. ואז הגיעה השאלה הגדולה שאני כאילו אוהב מאוד לחשוב ולעשות ג'ורנלינג ודברים כאלה. ואני יושב יום אחד ואני אומר, אוקיי, כל החיים שלי אני חושב שאני הולך לעשות סטארט-אפ, ומה בעצם, למה אני עושה את זה? כאילו, מה, כי אני בסוף לוקח הלוואה מטורפת על החיים שלי, אני לוקח לפחות 3, 4, 5, 6 שנים מהחיים שלי, שאני לוקח הלוואה עליהם, ואני הולך עכשיו לשים מקסימום מאמץ, 120% הזה, להרוס כנראה הרבה מהמנטל הלף שלי, הרבה מהחברויות שלי, הרבה מהפיזיקל הלף שלי גם. אני ראיתי הרבה אנשים שכאילו סופר משמינים, כי הם ישנים במשרד, והם חושבים שזה מה שיגרום לסטארט-אפ להצליח, ולפעמים זה באמת קשור. כן?
אתה גם רואה שערות לבנות, אנשים כאילו שפגשו לפני ואחרי אותו כדי, זה כאילו פתאום מתחיל לבן. נהיה להם לבן בזקן, בשיער, זה כאילו...
מקריחים בעלי השיער.
כן, לגמרי, אני פתחתי 50 סטארט-אפ, לא, לא. הכל סטארט-אפ, כל אחד זה סטארט-אפ.
זהו, אתה יכול לראות את ההבדל עכשיו מה... אז אני חושב על זה ואני אומר, אוקיי, אני לוקח הלוואה כל כך כאילו מסיבית, למה אני עושה את זה? ואמרתי לעצמי, אוקיי, בוא נדמיין שנייה שסופר הצליח לי. כאילו קיבלתי אפילו מספר מטורף, קיבלתי 50 מיליון דולר לבנק, אחרי מס, אחרי הכל. מה אני עושה? ואז הייתי כזה, אוקיי, כנראה ש... אתה יודע, אני אשים חלק מזה בהשקעות ב-S&P, אולי אני אקנה כאילו דירה איפשהו, אני אעזור למשפחה שלי, אני אעשה דברים מגניבים קצת עם חברים, ואז אני כזה, אוקיי, עדיין יש לך כאילו הרבה מיליונים, מה אתה עושה עם השאר? והייתי כזה, אוקיי, אולי נראה לי שאני טייל, כאילו, זה מה שמעניין אותי, אני מרגיש שלא טיילתי מספיק. ואני אגנוב איזו אמירה שאחותי הקטנה בכלל אמרה, היא אמרה לי יום אחד, אתה יודע, גם הסתכלתי על הגוגל מאפ שלי, ויש כזה טיימליין של איפה היית, ואני רואה פשוט חור שחור בתל אביב. וזה נראה לי משוגע כאילו שכל החיים שלי זה בתל אביב, ולא יצאתי ממש מתל אביב. ואז אני אמרתי כזה, וואו, אני חייב לבדוק את הטיימליין שלי, אז אני פותח את הטיימליין שלי, בדיוק אותו דבר, כאילו. זה פשוט כאילו חור שחור בתל אביב, כזה רוב הזמן הייתי שם, ולפעמים איזה כזה יציאה קטנה לאירופה וחזרה. הייתי כזה, לא ראיתי בכלל את העולם, ואני צריך לעשות את זה עכשיו, לפני שהברכיים שלי כאילו נשברות והכל. ומי יודע מה יהיה בעתיד, זה כנראה, כאילו אני לא בטוח שזה יהיה אפשרי, ופתאום הסתכלתי על זה בפרספקטיבה אחרת, שאמרתי, וואלה, אני לא צריך 50 מיליון דולר בבנק, כדי ללכת לטייל ולעשות את הדברים האלה, למה לא לעשות את זה עכשיו? וברגע שעלתה לי המחשבה הזאת, ידעתי שאני לא יכול כאילו לשקר לעצמי ולעשות משהו אחר, וכאילו בדקה 90 כזה, לפני שהטרם שיטים מגיעים והכל, אמרתי לחבר'ה, תקשיבו, אני חושב שזה כרגע לא בשבילי, ממש כאילו חתכתי מזה, ולא היה לי פלן בי, כאילו ידעתי פשוט שזה לא מתאים לי, זה היה די מטורף, והשותף שלי איכשהו לקח את זה די בסדר, כאילו אנחנו עד היום חברים ממש טובים, אבל די הפלתי פצצה מטורפת, וזהו, ואז פתאום התחיל כאילו יום חדש בחיים שלי, שלא ידעתי כאילו איך אני מתכונן לזה, כי מגיל 12 בערך ידעתי שאני רוצה לעשות סטארט-אפ, ופתאום אין לי את זה, ואני צריך כאילו להחליט מה אני עושה, ופה התחיל בעצם התהליך של להתחיל לנווד ולעשות משהו שונה עם החיים שלי, שכמובן אמא שלי לא מתה על זה בתור, אתה יודע, אמא יהודיה טובה שרוצה שהילדים שלה ילכו בדרך הרגילה. אפילו לא סטארט-אפ, אתה מבין? זה כאילו הולך, עושה עוד שטויות, כאילו.
כן.
וזהו, ואז כל הסיפור התחיל. כאילו, אמרתי לעצמי, בוא ניקח כזה חודשיים, נראה, כאילו ננוח קצת מכל הסיטואציה, mind you, אני עדיין עובד כאילו בפאלו אלטו נטוורקס עם כל הבלגן הזה. ואמרתי, בוא נחשוב מה אני עושה, ואחרי יומיים כבר התחלתי לרשום רעיונות ולראות מה אני רוצה לעשות, ובוטסטראפ, ונורדינג וזה, כאילו זה לא עבד החודשיים האלה. ישר הייתי צריך לקפוץ לתוך הבריכה של העשייה. וזהו, ואז הסיפור בעצם מתחיל משם, שזה מתחיל ב-22, כאילו תחילת 22.
בזמן הזה אתה שכיר בפאלו אלטו נטוורקס?
כן.
דיברתם עם חברים על סטארט-אפ, הלכתם ל-VC, ה-VC אמרו לכם סבבה, החברים אגב המשיכו עם הסטארט-אפ או שהם ויתרו על זה?
חבר. כן, האמת שהולך לו ממש טוב, כאילו בחור תותח. זה שווה לבדוק אותם, הוא אחלה גבר. עומרי יעקובוביץ' בלמה AI.
לא, אני פשוט שמעתי על למה AI. וואלה.
כן. הם עושים דברים סופר מגניבים בכזה לנדינג, פינטק כזה. אם יש AI בשם, עכשיו בכלל הייב, אבל כן, הם באמת עושים אחלה עבודה.
כל הכבוד, מקשה מקסים. אז אנחנו מדברים עכשיו כזרה אחורה, אנחנו בתחילת 2022, אתה עדיין עובד כשכיר פאלו אלטו נטוורקס, הערן של VC, החלטת לצאת מזה באמצע, בדיוק שזה התחיל, ומה אתה עושה עכשיו?
איך זה, עכשיו עברנו עוד הרבה תהפוכות, אנחנו מדברים עוד לפני שנתיים, אבל מה שקרה זה אמרתי, אוקיי, אני לא יודע מה אני הולך בדיוק לעשות, אבל אני בטוח רוצה להכניס כסף. ואני קצת מקרה מוזר פה אולי בפודקאסט, כי אני אזרח ארצות הברית ממראש. זה גם סיפור מצחיק, אבל לא יודע אם בא לך להיכנס לזה או לא. אבל אז יש לי אזרחות אמריקאית, וזה קצת בעייתי, כי זה אומר שיש לך חוקי מס שחלים עליך גם מחוץ לארצות הברית. זאת אומרת, יש שתי מדינות בערך בעולם שהן מכילות עליך את החוקי מס שלהם אם אתה לא תושב, זאת אומרת, אתה אזרח, וזה ארצות הברית ורואנדה, אם אני לא טועה. כזה זה, אלה החבר'ה שהחליטו שהם רוצים לשלוט לך על החיים מחוץ למדינה. וזה אומר שאתה לא יכול לעשות הרבה דברים רגילים, אז אתה לא יכול לפתוח נגיד עוסק פטור או מורשה, הייתי צריך אשכרה לפתוח חברה בעם. וזו החלטה די רצינית, כי זה עולה הרבה כסף בארץ, ואמרתי, יודע מה? אני הולך לפתוח חברה בעם, אני לא צריך גם את כל הווסטינג שלי מהקורפרט, אני כנראה אעשה יותר, יהיה בסדר. פשוט אמרתי, אני פותח חברה, and we'll lazy load it, כאילו, הלאה, קדימה, נראה מה עושים עם זה. זהו, אז ככה זה התחיל בעצם. קניתי כרטיס טיסה אני חושב שזה היה איטליה. זה כאילו גם סיפור מגניב, יש לי בחור שגם אני רוצה לתת לו שאוט-אוט, שקוראים לו מנסור אשכר, חבר ממש ממש טוב שלי, שהוא Chief Security Officer בספינות קרוז הענקיות האלה, של רואל קרביאן, והוא פשוט סידר לי, אני חושב שעד היום הוא סידר לי איזה 9 קרוזים חינם, כאילו אחד הגברים.
וואו, אוקיי.
כן, זה גם סיפור שאפשר להגיד כאילו ביום אחר, איך נהיינו חברים כאלה טובים, אבל... הוא סידר לי את זה, ואמרתי, אוקיי, הוא מסדר לי עכשיו עוד קרוז באיטליה, זה היה אולי הקרוז השני שלי בחיים איתו, ואמרתי, יאללה, בוא נתחיל את הנומדינג ככה. אז אמרתי, אני אלך לקרוז הזה, ומהקרוז כאילו נתקדם. אז זה היה הרבה באירופה, ארצות הברית, ובשנה האחרונה הייתי במזרח, אז כאילו, all over the place. אבל הנגיעה הראשונה שלי עם ארצות הברית, ועם איפה שאני היום, נבעה מהטיול עזה, האמת. במקרה לגמרי דרך אגב. זאת אומרת, הגעתי לארצות הברית, אחותי הגדולה גרה בניו יורק, ואמרתי, אני אטייל קצת בארצות הברית, ויש לי גם לקוח בדלאס. בוא ניסע לדלאס, נראה איך זה. ועבדתי אצל הלקוח הזה בדלאס, והייתי כזה, וואו, זה מקום מגניב, כאילו מזג אוויר נחמד, אחלה אנשים. נראה שזה בומינג טאון, איך שזה נקרא, ותחרתי את זה בראש, והיום אני הרבה בגלל זה פה.
וואלה, אז איזה עבודה בעצם הייתה לך? המשכת לעבוד בפאלו אלטו מרחוק, איך מצאת מישהו כזה שיעסיק אותך ברימות, ברחבי העולם, טיימזון משתנה, זה נשמע שזה לא כזה אטרקטיבי. אם אני בתור מעסיק רוצה עכשיו להעסיק אותך כדיג'יטל נומדינג, זה לא יודע, מתי תזמין, מתי אתה זה. זה סובל.
שוב, אף פעם לא עשיתי רימוט וורק פרופר בתור שכיר. שוב, אני הקמתי ממש חברה בעם, אני פרשתי מפאלו אלטו נטוורקס, כאילו, הספסתי הרבה כסף מהפעימה האחרונה שלי שם, אבל בסדר. בדרך כלל, צריך לציין אבל שאחרי הקורונה, remote work נהיה הרבה יותר כאילו tangible להרבה אנשים, זאת אומרת, הרבה יותר אפשרי וממשי, אז אני ראיתי הרבה יותר אנשים כאלה שטיילתי, במיוחד במקומות שהם הבים של נוודים, כמו תאילנד ווייטנאם, אבל אני לא הייתי ככה, אני הייתי ממש כאילו צריך להתחיל מאפס. מה שעשיתי בתור עבודה ראשונה, וזה כאילו אולי הצע שיש לי לאנשים, דבר ראשון כאילו תחסכו קצת, כזה שיהיה לכם קצת כסף ולא כאילו... תגידו, אוקיי, אני הולך לגמרי ו-we'll figure it out. החסכונות האלה די עוזרים. ואני גם מצאתי לעצמי איזשהו ג'וב שהוא כזה contract-based. זאת אומרת, אני עבדתי עם סטארט-אפ שנקרא Master School, שהוא success-based bootcamp לחבר'ה שרוצים להיכנס לעולם ההייטק, אבל לא יודעים שום דבר. ואז לימדתי שם בעצם full-stack web development, ויכולתי לעשות את זה מרחוק, כי הכל היה וירטואלי אונליין. מה שאהבתי אצלם זה שבאמת החבר'ה לא משלמים אם הם לא מקבלים עבודה. וכי אני מאוד כזה, הייתי suspicious מכל הבוטקמפים האלה, שזה יכול להיות סקאם וכאלה. אז עשיתי את זה במשך איזה 8 חודשים. ויש כמה חבר'ה שקיבלו כבר עבודות מזה, אז זה סופר כיף לשמוע. אבל כן, זו הייתה העבודה הראשונה.
אז עבודה הראשונה, ואיך מצאת העבודה השנייה? כאילו, איך זה מתקדם? אם עכשיו אתה, יש חברים, אנשים שמקשיבים, מאזינים לפודקאסט ומחפשים, תואים לעצמם, האם מתאים לי להיות נווד דיגיטלי? אולי אפשר לדבר על זה. איך ידעת שמתאים לך, או מתי הבנת שבכלל נווד דיגיטלי? איך הם מחפשים, איך מבינים שזה מתאים לך, ואיך אתה מוצא את העבודות שיסכימו להשיג אותך ככה?
יש לי המון דברים שאני יכול להגיד על זה. בוא נחלק את זה. דבר ראשון, איך לדעת אם זה מתאים, זה... לדעתי יש פשוט תחושה, כאילו, מאוד בא לך לטייל, מאוד בא לך לראות עולם. וזה יותר מגניב אותך מזה שזה מפחיד אותך. אז זה אולי החלק הראשון. אני חושב שיש גם היום הרבה יותר תוכן על זה מפעם. אפילו שאני התחלתי כבר היה על זה יחסית הרבה תוכן, אבל כאילו, היו אנשים שעשו את זה לפני 10 שנים, 15 שנה שפגשתי, והם ממש היו להם הרבה ביצים להתחיל את זה. כאילו, הדרכים לעשות את זה, זה קודם כל צריך לראות אם יש מעסיק שיזרום על זה, ויש כל מיני ג'וב בורדים כאלה של רמוט. אני לא מאוד טוב בזה, אז אני לא רוצה לתת שם עצות, כי לא עשיתי את זה באמת. אז מה שהייתי אומר זה, קודם כל לנסות להבין עם המעסיק אם זה משהו שבכלל אפשרי, ואולי אפשר להתחיל במשהו קטן. לא חייבים ללכת עכשיו לשנתיים כמוני לעשות נוודות. אפשר אולי להגיד, אני רוצה להתחיל לעבוד מטיים זון, נגיד, יחסית קרוב לארץ, לחודש, עם המעסיק, ונראה איך זה עובד. אם הוא יזרום על זה, אז אולי נעשה את זה ליותר זמן. אבל לא הייתי הולך בהכרח all in על הדבר הזה ישר מההתחלה, כי יכול להיות שזה גם לא כיף לכם. אתה דיברת בהתחלה על רוטינות, פה המון עניין של איך אתה מסדר את היום שלך ואיך אתה מסדר את הרוטינה שלך שאתה מגיע למה. במיוחד אם אתה מגיע נגיד רק לשלושה שבועות, שזה סופר קשה, כי כזה הימים הראשונים והימים האחרונים כאילו של טיסה זה פשוט זוועה, ועד שמסתדרים עם זה לוקח המון זמן. אז זה אולי התחלה. הייתי אומר, יש לי איזה טריק שאני עשיתי בעצמי. שוב, אני לא אוהב לתת עצות אם אני לא עשיתי אותם, והטריק שלי הוא לנסות לבנות איזשהו בסיס של אודיאנס לפני זה. זאת אומרת, אני מאוד אוהב פיתוח, אני מאוד אוהב כזה, טכנולוגיה לרמה הכי עמוקה שלה.
כן.
וגם ביחידה היה לי איזשהו ניוזלטר, שהיו לו איזה 200 אנשים כאילו ברשת הפנימית של היחידה, שכזה דיברתי על כל מיני buzzwords, קראתי לזה, אז הבאזוורד השבועי. ואז אמרתי, אולי אני יכול לעשות משהו כזה גם בחוץ, ויצרתי ניוזלטר בעצם לכל מיני CTOs ו-VPRNDs, שאני כתבתי שם על בעצם the latest developer trends. אז כזה כל דבר, טכנולוגיה חדשה שמגיעה, כזה בחמש דקות סופר קונסייס על זה. והניוזלטר הזה כאילו קיבל המון אנשים, זה הגיע כזה לאקר ניוז, ועשיתי לו גם פרודקט טנט, וזה התחיל להביא לי גם טיפה כסף. עכשיו, מעבר לזה שזה לא, זה יכול אולי להחזיק אותי בתאילנד, לא הייתי אומר שזה סופר כאילו, אתה יודע, משהו שמסדר לי את החיים, אבל עצם זה שיש אודיאנס, זה משהו שאפשר ממש להרחיב גם לעבודות. זאת אומרת, חלק מהעבודות שקיבלתי, כי עשיתי גם פרילנסינג בהתחלה, הגיע משם. אז ליצור אודיאנס זה משהו שלא, אין עליו מס, אפשר להגדיל אותו והוא קומפאונדינג, וזה לרנינג אקספיריינס די מדהים. אז אני מציע, נגיד, להרבה אנשים לנסות לעשות את זה בתחומים שמעניינים אותם. אפילו אם יש לכם 500 אנשים שכאילו בניוזלטר הזה או ביוטיוב שלכם, זה כבר מאוד עוזר לעשות משהו כזה, כי זה גם משהו שאפשר לעשות מאוד בקלות ברמוט, קונטנט קריאיישן כזה.
קודם כל זה מקסים, אנחנו גם מעבירים בינינו בתור content creators, אנחנו מעבירים כל מיני reels באינסטגרם וכאלה, ואני תמיד סופר מעריך את זה, יש לנו שיחות ארוכות. לדעתי גם, זו שיחה הראשונה שלנו הייתה כאילו על הפודקאסט, אז איך אנחנו יכולים לשפר אותו, ומה אנחנו יכולים להוסיף, ולהוסיף reel באינסטגרם, והמון דברים ופרויקטים שאני מאוד רוצה להיכנס אליהם, בהינתן הזמן, וזה באופן כללי מקסים. אז אני קודם כל שפו, כל הכבוד לניוזלטר, ושוב, תודה רבה על כל הטיפים. חלק מהסיבה שאני מתחיל לפודקאסט, אתה יודע, שיהיה לי את זה מוקלט, שאני אוכל להקשיב לזה אחר כך.
אני שומע את שלך גם, דרך אגב, כאילו, יש לי ממש vivid memory, שלפני שהגעתי פה לארצות הברית, אמרתי, טוב, כאילו, אני גם רוצה להכיר כזה אותך דרך הפודקאסט, כי אני חושב שזה אחלה דרך לעשות את זה, וגם זה תאים לי. אז אני זוכר שממש יש לי כזה vivid memory, שאני מגיע מאיזה רכבת בתאילנד, ואני מקשיב לפודקאסט, ושומע בכלל על ויזות, כאילו, למרות שאני לא צריך כאילו לעזור לך, אמרתי, זה יהיה מגניב כאילו לעזור לחברים, אז אני כזה שמעתי את זה בחול, אז כזה אם היה לך ליסנר מקוריאה, או מתאילנד, או מווייטנאם, זה כנראה היה אני.
אתה לא יאמן, יש ליסנרים כאילו קצת בכל העולם, עכשיו לא, בהתחלה לא הבנתי כאילו איך אנשים כזה מטיילים, אמרתי, טוב, יש לבית החברים, הלכו לחופשה במלדיבים, ושמעו שם, אח שלי גר בגרמניה, אז יש לי שמיעות בגרמניה, חברים בקנדה וכאלה, אז מדי פעם אנשים שומעים בערך בעולם, פתאום אני רואה כאילו מלא אנשים בקונגו וזה, כאילו, אני יודעת, איך הם שומעים את הפודקאסט? זה עכשיו, זה קצת ברור לי שיש כמה חברים שעובדים דיגיטליים, מטיילים בכל העולם, זה קצת צובר לך מלא כזה דגלים, בפלטפורמה. זה מאוד מגניב, זה חמוד לגמרי. אוקיי, אז אותי מאוד מסקרן לשמוע, כשאתה מגיע למקום חדש, יש לי כל כך הרבה שאלות, אבל איך אתה בוחר להגיע למקום? מה המקום הבא שלך? עכשיו אתה אמרת שאתה באיטליה, חוץ מהטיולים והקרוזים, היית בקוריאה, היית בעוד מקומות. איך אתה יודע שהיעד הבא, קוריאה, או היעד הבא, יפן? איך זה תופס אותך?
אז שוב, יש פה הרבה טריקים שאפשר לעשות. שוב, צריך להזכיר שכרגע אני לא עושה את זה, וכזה בדיוק סיימתי את זה, אבל זה עדיין תקף כזה כל הטיפים והטריקים. יש איזשהו אתר מאוד מאוד שווה, שנקרא Nomad List, אז N-O-M-A-D list.com. אני אשכרה קניתי אותו גם, אני לא קשור אליהם בשום צורה. אבל הם עושים אגריגציה להמון המון דאטה על ערים לנומדס. אז אפשר כזה לראות כמה עולה, כאילו, כמה עולה בירה, כמה סחירות או Airbnb תעלה לך, איזה אינטרנט ספיד יש לך במקומות. זה לא הכי מדויק תמיד, אבל זה נותן אינדיקציה מאוד 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 טובה לסיפור. עכשיו, זה נגיד ההתחלה שהייתי בודק. הדבר השני זה אולי כמה טיסות זולות. אז הייתי מסתכל כזה במלא אתרי פלייטס, אז כזה הייתי מתחיל אולי מגוגל פלייטס, והייתי רואה, אוקיי, מאיטליה מאוד קל לי לנסוע לספרד. ואז הייתי כזה מתכנן את הטיול שלי הרבה בצורה הזאת, ממש של כזה, מה נוח לי, מה בא לי עכשיו, מה מתאים מבחינת מזג אוויר. ואולי אם יש איזשהו קהילה של נומד שכן נמצאים שם, כי זה תמיד כיף, אתה יודע. אתה יכול ללכת להוסטל, אבל זה סוג מסוים של אנשים, אבל אם אתה יכול ללכת לקו-ליבינג, שזה כזה מקום שאתה יכול לחיות ולעבוד בו, אז כנראה שיהיו שם הרבה נומדס, ואם יש הרבה קו-ליבינגס באזור מסוים, זה כיף, כי אתה תפגוש עוד אנשים כאלה. אז מאוד זזתי כזה לפי תחושה, לא היה לי איזה פלן מאוד מסודר לדברים האלה, ואני חושב שזה עבד הכי טוב, כי גם כשפגשתי אנשים חדשים והמליצו לי, אז הייתי יכול ללכת למקום הבא על גבי המלצות של אנשים, ולאו דווקא to overthink ולתכנן את הכל מראש, כי למרות שאני כזה, זה דווקא הטיול מאוד עזר לי לשחרר מזה, מהאוברטינקריות. זה נתן לי בדיוק את ההמשך של מה שהייתי צריך מבחינת גרוף עצמי כזה של therapy. להיב קצת את האוברטינקריות.
זה פשוט נשמע ממש מעניין וגם מאוד מפתח. אני, כשעברתי לארצות הברית, אז אתה יודע, חבר של תרבות שנה, שפה וכל זה, זה שיפר אותי מאוד ונתן לי המון כלים ברמה אישית, כי ונחשפתי עכשיו לכמה תרבויות, אני לוקח את המיטב מכל תרבות, או לפחות מנסה. וכשאתה מבקר בכל כך הרבה מקומות, אתה חייב להיות כל כך ורסטילי, שאני רק יכול לדמיין בכלל מה זה עושה בהתפתחות האישית. אם תרצה לדבר על זה, זה בכלל יש נושא מרתק.
אז יש נושא אחד שאני חושב שיכול לעזור לכולם, והוא גם נכנס להייפ, אני חושב, בשנתיים האחרונות, וזה כל העניין הזה של מינימליזם, שאתה די מחויב לעשות את זה כשאתה מנווד, לפחות לדעתי, ויש לזה סקאלה, יש לזה רמות. אז יש חבר'ה שכאילו באים עם המוצ'ילה שלהם, שנגיד הטיול הראשון שעשיתי אחרי הצבא עשיתי לאפריקה, ובאתי עם מוצ'ילה של כזה 65 ליטר, והיה שם מלא דברים, וזה העלה לי כאילו את המפתח הראשון לטיפה לרדת בכמות הליטרים, זה היה כזה, אני זוכר שהיה לי ספר ששמתי במוצ'ילה, ואני חוזר הביתה אחרי הטיול, וטיול מטורף, סופר כיף, אני פותח את המוצ'ילה, ואני פתאום קולט את הספר הזה למטה, ואני כזה לא קראתי אותו, כאילו כל הטיול, צחקתי אותו על הגב, אבל הוא היה שם למטה, ואני לא זוכר שראיתי אותו אפילו. ואז הייתי כזה, אוקיי, כנראה שאני סוחב קצת יותר מדי דברים, ואז ממש כזה נכנסתי לרביט הול כזה ברדיט, שזה איזה פורום כזה לאנשים שלא מכירים, ויש שם איזה סאב רדיט שנקרא One Bag, זה פשוט לטייל עם תיק גב אחד, וראיתי שם סיפורים מזויים, יש איזה בן אדם שם שהוא מטייל כזה עם תיק של 13 ליטר, שלושה חודשים במקסיקו, והוא ממש מסביר מה הדברים שהוא מכניס לתיק ומה לא, והכי קיצוני שראיתי זה איזה בחור ש אין לו אפילו תיק, כאילו הוא סוחב את הכל על הכיסים שלו, יש לו כזה לפטופ, מקבוק, ויש לו טלפון ופספורט וכזה ארנק, וכל מה שהוא צריך הוא קונה במקום שהוא מגיע. אז יש אנשים ממש הזויים. אני הייתי איפשהו באמצע, היה לי תיק של 34 ליטר, אבל זה כל מה שהיה לי. זאת אומרת, הייתי עם תיק גב בכל מקום, וזה אפשר לי המון, וזה נתן לי המון רוגע נפשי גם, כי לא היה לי המון דברים, ודעתי איפה הכל נמצא, שזה מאוד עוזר למיני OCD שקיים. וזה גורם להבין כאילו שאתה לא באמת חייב את כל הצרכנות הזאת שיש לך, שזה מאוד קאונטר למה שקורה כרגע, נגיד בדאלה, שאני קונה כזה דברים, פתאום יש לי מכונת קפה ואני מנסה to compensate על השנתיים שלא היה לי כלום, אבל זה באמת כאילו לייפסטייל מאוד מאוד משחרר, וגורם לך באמת להתעסק בדברים החשובים לדעתי, שזה כזה הגרוף העצמי שלך, קשרים עם אנשים, ובאמת להבין מה אתה אשכרה צריך.
היית מציע לכל אדם לנסות לעשות את זה? אולי אפילו בתור חוויה?
הייתי מציע לכולם לעשות טיול, כי אני חושב שנגיד טיול אחרי צבא זה דבר מאוד מאוד טוב לנפש, אבל נומדינג זה יותר לייפסטייל, אני חושב שאתה צריך לרצות לעשות את זה, כי באמת יש בזה הרבה סטרס, אני מאוד אדפטבילי, אז מאוד קל לי כאילו לזוז ממקום למקום, אני מאוד גם אינדיבידואליסט, אני יכול להיות לבד הרבה זמן. לדוגמה, אחד ההיילייטים שלי בטיול היה שהגעתי לנורווגיה, תמיד ששואלים אותי דרך אגב, איפה המקום הכי יפה שהייתי, אני אומר נורווגיה. אבל הגעתי לנורווגיה, בדודה שלי גרה שם, התחתנה עם איזה ויקינג, והיו להם כזה כמה רכבים אקסטרה בחווה הזאת שהם גרו שם, ואיזה יום אחד אמרתי להם, כן, אני הייתי ממש כאילו חלום שלי לטייל בפיורדים. והיא פתאום אומרת לי, יודע מה, גם דיברתי עם אייבין וזה, וכך כאילו, קח את האוטו, כאילו יש לנו איזה אוטו, קח אותו, תוריד את הכיסאות, נשים לך שם איתה. ועשיתי את זה ויצרתי מין כזה קונטרפשן של ואן כזה, ופשוט נהגתי לבד בערך שבוע בפיורדים הנורווגיים, כאילו, ועשיתי קוס קאנטרי משם לפינלנד, כי יש לי משפחה בפינלנד. אז עשיתי את זה, ואז חזרתי, וכל זה לבד. זה משהו שכאילו, לי זה מאוד כיף, אבל אני יכול לראות שיש הרבה אנשים שהם יהיו כזה, וואו, זה מפחיד, כאילו, מה יקרה, איפה אני מתקלח, איפה זה, שדרך אגב, נגיד, אני קפצתי שם לאגמים כדי להתקלח, זה כאילו היה, זה היה טיול מדהים. אבל, אז אתה יודע, לי זה יכול להיות כיף, לבן אדם אחר זה יכול להיות טראומה נוראית, שבחיים אני לא רוצה לעשות את זה יותר. אז יש כאילו עניין של מאוד להכיר את עצמך בזה, ושוב, אני חוזר למה שאמרתי קודם, אני חושב שאפשר להתנסות בדברים. זה לא, אף פעם שום דבר בחיים לא חייב להיות פול און 100% על משהו. אני לא חושב שזה באמת גם דרך טובה להרבה דברים. תתנסו, כאילו, תבדקו את זה. או אפילו ארצות הברית, אמרתי לחברים, אמרו לי, איך אתה יודע איפה בא לך להיות? אמרתי להם, תקשיבו, הייתי בדלאס. ואם לא הייתי אף פעם בארצות הברית, כנראה מה שהייתי עושה, זה הייתי לוקח איזה ערבי או משהו, והייתי נוסע בין כמה ערים שנראים לי, נראות לי מגניבות, והייתי רואה איך זה בתכלס. כי אתה יכול לקרוא את זה ולעשות ריסרצ' 2000 שנה, כאילו, ואתה לא תגיע לשום מסקנה שבאמת רלוונטית אליך.
אז אתה מתחיל עם Airbnb, ואתה רואה הדברים קורים. גם אתה הזכרת אגב שיש לך משפחה כאילו בנורווגיה, ובאמרת, בארצות הברית, בפינלנד, וכמובן בארץ. איך, יש לך כאילו משפחה בכל מקום? כולנו, כל ישראל אחים? איך זה עובד?
במזרח עדיין לא. זה היה עוזר, אבל יש, זה סיפור, סיפור קצת מורכב, אבל זה מעניין, כי בדרך כלל לא הייתי מדבר על זה עם אנשים, וכאילו בילדות שלי זה גם משהו שאני לא כל כך אמרתי, אז יכול להיות שאם יש לי איזה חברים ששומעים, זה יהיה להם גם פעם ראשונה שהם שומעים את זה. אבל המשפחה של אמא שלי, הם כולם נוצרים שעלו לארץ מפינלנד לפני קום המדינה. ואמא שלי התגיירה בגיל 19, סיפור כאילו די משוגע, ומשם כזה חלק מהמשפחה כאילו חזרה לפינלנד, שזה דוד שלי, ובת דודה שלי גם כאילו מהצד הזה עברה לנורווגיה, וזה כאילו החלק הזה במשפחה הם נוצרים. אז הייתה לי גם חשיפה כאילו יחסית גדולה לכל התרבות הזאת בארץ, דרך כזה יהודים משיחיים וכאלה, וסיפור כאילו הוא חלק משמעותי מהחיים שלי. אבל לא כל כך דיברתי על זה עם חבר'ה, כי זה, היו כמה טראומות בגלל זה בילדות, אתה יודע, כזה ילדים פתאום צוחקים עליך, אומרים כזה, הוא נוצרי, למרות שלא היינו, לא היינו במשפחה, היינו לגמרי חילונים. אבל כן, זה כאילו סיפור. האמת שזה עכשיו מאוד עוזר לי בדלאס. כאילו לא חשבתי על זה בחיים, אבל זה עוזר לי בדלאס, כי יש לי הבנה הרבה יותר עמוקה על הנצרות, והנצרות פה מאוד חזקה. אז זה שנגיד, אמא שלי קראה לנו את הברית החדשה כדי שנהיה יותר אינטלקטואלים ונבין את זה, מאוד עוזרת לי להבין מה המיינדסט של האנשים פה, ולמה הם כל כך אוהבים את ישראל. אתה יודע, אתה נוסע פה בטקסס, או אני לא יודע באוסטין, אבל כאילו פה בדלאס, אתה רואה דגלי ישראל במקומות כזה, אוהבים אותנו. ואם אתה סתם כזה, אתה יודע, קורא את זה באבסטרקטי, אז זה נחמד, אבל אם אתה יודע לקרוא בין השורות ולהבין, נגיד איזה פסוק בברית החדשה מדבר על זה, שאתה צריך לאהוב את היהודים וכאילו לתמוך בהם, אז אתה מבין פתאום מאיפה זה מגיע, וזה קצת יותר עמוק ויותר מעניין, אז זה האמת פוגש אותי גם היום. אבל אז לגבי זה, כן, יש לי משפחה בכל מיני מקומות, וזה די דייברס מהבחינה הזאת. זה די מזוגש,
כאילו. אז אתה חושב שזה עזר לך לעשות נעבודות דיגיטלית, כי ידעת שיש לכם משפחה הלכת לבקר? אגב, אתה בכלל בקשר כאילו קבוע איתם, זה דרך אינסטגרם, דרך, אתה שומר על קשר איתם, או שזה כזה, דוד רחוק, לא דיברתי איתך שנתיים, בוא נבוא לבקר.
אז אני מאוד טוב בלעשות את לא דיברתי איתך שנתיים ובוא נבקר, כאילו זה מאוד לא מפחיד אותי. אבל כן, ניסיתי כזה לשמור על קשר עם רוב האנשים, והאמת שפגשתי יותר חברים מאשר משפחה, אני אגיד את האמת. זאת אומרת, באירופה נגיד, היה לי, אחרי שהייתי באיטליה, אז נסעתי לא כל כך מאוחר אחר כך לאמסטרדם, והיה לי חבר שלמד שם באוניברסיטה, שאוט-אאוט לטביבי, הוא סופר עזר לי, הוא היה כזה המנהל, ויש באוניברסיטה כזה חבר'ה שמנהלים את הדורם, כאילו את כל הקומה, אז הוא היה מנהל של הקומה, וזה היה בדיוק חופשת קיץ, אז הוא דיבר עם איזה מישהי שהלכה הביתה להורים שלה לחופשה, והוא אמר לה, תגידי, יש לי איזה חבר שמגיע מארץ, וזה, את יכולה להביא לו את החדר שלך? ופשוט היה לי חדר חינם, כאילו אל תגלו לאוניברסיטה שם, אבל היה לי חדר חינם לחודש, כאילו באמסטרדם, שהיא עיר סופר יקרה. פשוט גרתי שם כמו עוד איזה סטודנט, וזה היה סופר כיף, אבל זה נגיד היה דרך חברים, אז מאוד אני כשיש לי חברים, זה כזה עד הסוף, אתה יודע, כזה, אני מנסה לעזור להם כמה שאני יכול, והם תמיד עוזרים לי, וזה עזר לי המון. היה לי עוד חבר שם שגם נתן לי לישון אצלו, ספציפית, גם באמסטרדם, היו מלא מקרים כאלה. וזה היה, זה מאוד עוזר לדעתי שאפשר גם לפגוש חבר'ה שבדרך כלל לא היית פוגש. אז כל החברים האלה שלי, אתה יודע, הם באמסטרדם. לא הייתי פוגש אותם אם לא הייתי הולך לאמסטרדם וכאילו נפגש איתם ומשקיע זמן להיות איתם. אז חלק מהנוודות זה גם לפעמים להתקרב להרבה אנשים שהתרחקת מהם, כי הם פשוט במקום אחר. אז דווקא השתמשתי בזה להתקרב להמון אנשים, והחלק הכי משוגע אולי שהיה לי, בהקשר הזה זה חבר מאוד מאוד קרוב לליבי, שקוראים לו תום, תום גונות, הוא הגיע עד לווייטנאם כדי שנעבוד ביחד. זאת אומרת, עשינו חודש של עבודה ביחד בווייטנאם, וזה היה פשוט כאילו משוגע, כאילו שאם אתה מספיק קריאטיבי ומספיק יכול לשכנע אנשים, אז אנשים אולי יבואו אליך בזמן הטיול. זה לאו דווקא חייב להיות תמיד שאתה חוזר לארץ ופוגש את החברים שלך.
זה נשמע ממש מעניין. אגב, אתה, טוב, אני לא יודע אם לכנס ליהודים משקים, אני פשוט, אני אישית לא כל כך יודע מה זה, אם בא לך להסביר בקצרה.
אז שוב, אני לא יהודי משיחי, אז גם כל מה שאני אגיד כזה, take it with a grain of salt, זה כזה מהפרספקטיבה של מישהו שהיה, כאילו, minority ב-minority של ה-minority, אבל כאילו, אמא שלי מאוד חשפה אותנו לזה, כי רצתה שנכיר את הצד הזה של המשפחה. ועדיין כן. בני דודים שלי הם נוצרים בארץ והכל. יהודים משיחיים, ההבנה שלי, זה מישהו שהוא יהודי, שהחליט שהוא רוצה להאמין בישוע, בברית החדשה, ואז, כאילו, אם אתה חושב על זה כמו תכנות, הוא כזה, עכשיו האינטרפייס של היהודי משיחי חל עליו. אז זה יהודים משיחים בארץ, זה קהילה שיש בה גם חבר'ה שהם גויים, זאת אומרת, הם לא יהודים, אבל הם מאמינים בישוע, הם הרבה ביחד, כי אין הרבה מהם בארץ. זה, לדעתי, כמה אלפים או עשרות אלפים בגג. מה שיש פה, אבל בארצות הברית, זה יש כל מיני זרמים בנוצרות, זה גם כאילו עולם ומלואו שאני די בור כאילו לדבר עליו, אבל כל החבר'ה שהם, יש פה גם דרך אגב משיחים, שזה כזה יהודים שעברו להיות נוצרים, אבל יש פה את כל החבר'ה שהם נגיד אוונגליסטים וכאלה מאוד אוהבים אותנו ומאוד קרובים לחבר'ה המשיחים בארץ. כאילו, אני לא יודע לאן אתה רוצה לקחת את זה, אבל זה כזה ה-high level על
סתם high level, זה נשמע מעניין. אני, כן. נצטרך לדבר על נוודות דיגיטלית, זה פשוט מאוד, מאוד סקרן אותי. אני באופן כלי מאוד מאמין בכאילו רעיון שכזה, או פשוט שיחה, זה יותר שיחה מאשר רעיון, זה כזה. משהו שעניין אותי, בואו ראשונה לדבר על זה, נביא איך זה עובד, ואז נקפוץ את דברים אחרים. מעניין אותי לשמוע קצת על היום-יום שלך בנוודות דיגיטלית, כאילו אתה מגיע למקום חדש. מה הדברים הראשונים שאני עושה? כאילו, עכשיו אני רוצה להיות נווד דיגיטלי, או אחד המאזינים שלנו מאוד מעוניין. אני מגיע למקום חדש, רוצה איטליה, מה אני עושה עכשיו? קבעתי כרטיס טיסה, אני מגיע.
אז קודם כל צריך לדעת כאילו איפה אתה ישן בלילה, נכון? כאילו, אלא אם אתה רוצה גם לקחת את זה להארדקור של הומלס נווד דיגיטלי. אז הפתרונות הבסיסיים לזה זה Airbnb, שהוא לפעמים יותר יקר, פייסבוק עובד בהרבה מקומות, ויש גם כל מיני כזה קאוט סרפינג ודברים כאלה שאף פעם לא ממש עבדו לי, כי אני לא בחורה חתיכה, אבל זה כבר סיפור אחר, אני סתם מאשים את האפליקציה. זה בסוף כאילו, my worth in the marketplace בשביל קאוט סרפינג כנראה לא היה גבוה במיוחד, אבל סתם, שמעתי כאילו מלא חבר'ה שהיה בהם סיפורים ממש טובים מזה. אני לא רוצה ספציפית לרדת על הקהילה הזאת עכשיו, אבל כן, אז מוצאים איזשהו מקום להיות בו. אני בדרך כלל אוהב לקחת רק יום אחד, נגיד ב-Airbnb או בהוסטל, כדי לראות אם כיף לי שם, ואני בדרך כלל תמיד יכול להעריך את זה. אז אני אף פעם לא קובע המון זמן מראש. וגם בדרך כלל המחיר בשטח יהיה הרבה יותר זול מהמחיר באפליקציה. אז זה גם משהו לקחת בחשבון. ואני מגיע למקום, מוצא, בדרך כלל אני אוהב גם הוסטלים, כי הוסטל אפשר כזה גם לדבר עם אנשים קצת ולראות מה קורה, אבל אם אנשים לא אוהבים הוסטל, אז כאילו לגמרי איזה co-living או איזשהו Airbnb. ואז בדרך כלל מה שאני אוהב לעשות, אני אוהב למצוא איך אני משיג אוכל ואיך אני מתאמן. כי שמתי לב שאני חייב להתאמן. כאילו אם אני לא מתאמן, אני פשוט כאילו נהיה גרוגי. אני חושב שיש לי איזה אדיקשן כבר לחדר כושר, אז תמיד הייתי מוצא איזשהו חדר כושר שכיף לי, וככה הייתי מתחיל לבנות רוטינה, וגם איזשהו בית קפה או מקום לעבוד ממנו. כי צריך, כאילו מחר בבוקר אני מתעורר ואני צריך לעבוד מאיפשהו, אז הייתי בדרך כלל קופץ בין בתי קפה ומוצא, עד שהייתי מוצא מקום. ספריות זה גם מקום שהוא underrated. מה עוד בא לי להגיד על זה? זה גם משהו שאתה לומד על עצמך, כאילו אתה תמצא מה, מה, מה מתאים לך, אבל יש כזה דברים בסיסיים ש, שהם עלינה ואיפה עובדים, והרוטינה שלך. אתה חייב ליצור רוטינה מאוד מאוד מהר. אתה חייב להיות מאוד אדפטבילי לאיך אני יוצר רוטינה עכשיו. וזה אולי מביא את זה לסוגיה של יש משהו שנקרא slow madding, זה לקחת את הנוודות טיפה יותר לאט, ובמקום להיות במקום רק שבוע שבועיים, למה לא להיות שם חודשיים שלושה? ואז ממש אפשר לבנות איזשהו רוטינה יותר ארוכת טווח באיזשהו מקום, ואני באמת ממליץ לרוב האנשים לנסות להיות, אתה יודע, מינימום חודש במקום אחד, אחרת זה סתם המון סטרס לדעתי.
טיפים מעולים, אגב, טיפים פנטסטיים, אני לא הכרתי את המושגים האלה לפני כן, זה מעולה. אוקיי, אז אתה מגיע למקום חדש, מוצאת לך את המקומות הנכונים, איך אתה יודע, נגיד, איפה הולך לאכול? אתה הולך למסעדות הכי מעניינות, הכי מקומיות, מה מושך אותך?
אז קודם כל, כאילו, אם אתה בהוסטל או קו-ליבינג, הרבה פעמים, כאילו, החבר'ה יזמינו אוכל ביחד, כאילו, אז אתה תלך לאכול ביחד איתם. אפשר, כאילו, לפתוח סטייק מעניין שם ולהגיד, כאילו, איך אתה לא נגרר יותר מדי להיות עם, נגיד, אנשים בהוסטל שלא עובדים, אבל נגרר סיפור אחר. מה שאני עושה, הטיפ שלי זה גוגל מפס עובד די טוב ברוב המקומות, חוץ מטל, כאילו, תסכים איתי, אבל בקוריאה זה פשוט נוראי, כאילו, שום דבר לא עובד בקוריאה, משום מה. יש להם איזו אפליקציה שנקראת Naver, נראה לי, ואז ככה אתה בודק, אבל אם אתם לא נוסעים לקוריאה, ואין לכם את הבעיה של קוריאה, אז גוגל מפס זה מעולה. מה שאני עושה זה, אני קורא לזה הפילטר של אגם, אני פשוט עושה top rated ו-open now. ואני מסתכל כזה מסביב, ואני בודק מה נראה לי הגיוני בעין כזה. ועוד נקודה, זה לא ללכת למקומות שאין בהם אנשים. זאת אומרת, אם אני רואה מסעדה ואני מגיע אליה פיזית, למרות שיש לה דירוג מאוד גבוה, אבל אין אף אחד במסעדה, אני לא אלך לשם. כאילו, ככה מנעתי כנראה הרבה קלקולי קיבה וכאילו חוויות קולינריות, יותר מדי adventurous נקרא לזה ככה.
אתה מסתובב בעיקר עם תיירים או עם אנשים מקומיים? איך זה נראה אחרי החברה שם?
אז שוב, זה תלוי כאילו, אני חושב שזה מאוד תלוי לאיפה אתה לן ומה הסוג הירה שאתה נמצא בו עיר. כי נגיד בנקוק אתה יכול להיות, או סאול, אתה תהיה מאוד לבד כאילו, והרבה מהזמן אם אתה לא תעבוד מאוד קשה. הנומד ליסט הזה, האתר שאמרתי מקודם, יש להם ממש מיטאפים שאתה יכול להיפגש עם אנשים בערך פעם בשבוע שבועיים, שזה מקום מעולה להכיר אנשים ואולי לעבוד איתם ביחד אחר כך או לאכול איתם ביחד. הוסטלים זה נחמד, אבל שוב, האנשים שם הם טיילנים, אז הם יבזבזו את רוב היום שלהם על טיול. הם לא באים עכשיו לעבוד מאיזה בית קפה, אז צריך להבין גם לאיזה קבוצה חברתית אתה מכניס את עצמך, כי זה השפיע על העבודה שלך ומה אתה תעשה. מה אתה שאלת שוב, רק שאני אחבר את זה לקונטקסט?
העולם החברתי, כאילו, איך אתה פגש את האנשים, כשפגשת אותם, איך אתה מבלה? איך נראה היום יום שלך?
יש לי טריק קצת לא PG-13. אני חושב שאחד הדברים שהכי עזרו לי ממש כאילו לטייל, זה לצאת עם אנשים מקומיים, נשים מקומיות, יותר נכון להגיד. וזה ממש כזה חשף אותי ללוקל אריה, והרבה פעמים גם, נגיד, יצאתי עם מישהי תאילנדית מקסימה, והיא הביאה אותי לכל מיני כזה מסעדות שבחיים לא הייתי הולך עם השיטה שלי בגוגל מפס, ובכללי הייתה לה גם עבודה, אז זה כאילו מאוד התאים לשנינו, כזה אני עבדתי, היא עבדה, ואז כזה נפגשנו לפעמים בערב או בסופש או משהו כזה. וזו דרך מעולה לדעתי, כאילו גם להכיר בן אדם אחר לעומק, וגם כאילו למצוא חוויות ומקומות שאתה לא היית הולך אליהם בדרך כלל. מעבר לזה, שוב, co-livingים, אם אתה נכנס לשם, בדרך כלל יש להם קהילה ווואטסאפ, ואתה תוכל לצאת למלא מקומות עם החבר'ה האלה. אז זה הדרך השנייה שהייתי ממליץ.
ברח לה להרחיב קצת על עולם דייטים, זה נשמע לי מאוד מעניין, כאילו, אם אתה גר בא למקום בחודש חודשיים, ואתה כבר יודע שהולך לעבור למקום אחר, אז כאילו, איך נראה דייטים במציאות שבה אתה יכול להיכנס לחדר, קשר של יכול להיות יותר חודש, חודשיים?
כן, זו שאלה ממש טובה. אני כן רוצה לזרוק שנייה טיפה בקראונד. כשהייתי בארץ, רוב הזמן היו לי מערכות יחסים ארוכות, זאת אומרת, הייתי, נגיד, יצאתי עם מישהי ויצאנו ביחד, לא יודע מה, שנה או שנתיים. ותמיד ישב לי בראש כזה, מה אם הייתי מטייל בעולם, והייתי כזה יוצא למלא דייטים וכאלה וזה. וזה מאוד ישב לי תמיד על הראש, והיה לי את הפומו הזה שהייתי בארץ. ואני יודע להגיד לך עכשיו, אחרי כל הטיול ואחרי כל הדייטינג, שזה שיצאתי וכן חוויתי את זה וראיתי מה זה ועם האפס והדאון, זה מאוד הרגיע אותי עכשיו. אני חושב שכאילו, אני הרבה יותר רגוע מפעם. עכשיו, איך מתנהלים עם זה? אני חושב שהדרך הכי טובה זה פשוט להיות סופר אונסט. זאת אומרת, אני אף פעם לא הסתרתי את זה שאני מגיע למקום למעט זמן, ותמיד גם שמחתי על עצמי שכאילו, אם משהו יהיה מספיק כזה מעניין וטוב, אז we'll figure a way to make it happen. רוב הפעמים הייתי פשוט סופר כזה straight forward, ואני חושב שזה אפילו עזר בדייט, כי הבן אדם השני כאילו קוראים אותך ורואים אם אתה אותנטי, ואני מאוד מאמין בזה ש you put yourself out there, אתה אותנטי, ואם הבן אדם השני כאילו זה מתאים לו באותו רגע, זה יעבוד, ואם לא, אז לא, אבל לפחות אתה יודע שמהצד שלך היית אחלה, וזה בדרך כלל כאילו גורם להרבה יותר שיחה עם שיחה פתוחה ו-vulnerable, ככה שבכללי הדייט יהיה בדרך כלל יותר טוב, גם אם הוא לא יתקדם לאנשהו. ספציפית, נגיד הבחורה התאילנדית הזאת, נפגשנו, יצאנו איזה חודש, ואז הלכתי למקום אחר, ושחזרנו, יצאנו עוד פעם, עוד כמה שבועות, וכאילו הלכתי למקום אחר, ואז חזרתי, ואז עוד פעם, כאילו, הדברים האלה הם מאוד גמישים, ואני חושב שככל שכאילו מדברים על זה ויש תקשורת טובה, זה סבבה, אבל כן, זה כן קשה אם אתה נקשר לבן אדם ופתאום אתה צריך ללכת. מצד שני, אולי אתה תעבור לשם, כאילו אולי תיאורטית כאילו יש אגם באיזה יוניברס מקביל שהוא עכשיו חי בתאילנד, ויש לו חברה תאילנדית ליותר מחודשיים.
קשה לי אפילו לתאר את המחשבה שיש לך פומו כל כך גדול, באופן כללי על איפה לחיות, או עם מי לצאת, או עם מה לעשות, ואתה חווה כל כך הרבה חוויות בארצות הברית, או בתאילנד, או בכל שאר רחבי העולם, אתה לפעמים חושב לעצמך, אני אולי הולך להיכנס לאזור הזה, אולי אני בעצם מגור בתאילנד, כי הוא עופרות לך המחשבות האלה תוך כדי, ואם כן, אז זה מביא אותך, כי אתה אומר, זה כרגע אני בתאילנד, טוב לי, יש לי פה חברה, נחמד, אני רואה את החיים המקבילים שלי פה, אוקיי, בוא שנייה נקפוץ לנורווגיה, בוא שנייה נקפוץ לארצות הברית, נחווה שנייה חיים, אולי אחר כך אני אתבסס לתאילנד. איך זה תופס אותך, איך אתה חושב או תופס את המציאות כשאתה גר בצורה שכזאת?
אז זו שאלה מאוד טובה לדעתי. אני חושב שזה בסוף מגיע לאיזשהו בלנס, נכון? כאילו, אני יכול גם לקפוץ כל הזמן ולא לא להפסיק אף פעם, ותמיד לחיות רק בפומו. אני חושב שהגעתי לאיזשהו אקוויליבריום שהוא בריא לי, אז אני חושב משתנה מבן אדם לבן אדם, אבל שכזה ראיתי מה זה להישאר במקום, ראיתי מה זה לזוז כל הזמן, ונגיד עכשיו אני החלטתי שאני נשאר במקום. אני חושב שזה מאוד פותח את הראש, וזה נותן לחשוב על עוד אופרטיוניטי, שמה שמגניב אותי בנוודות, זה משהו שלא היית יכול לעשות לפני 50 או 100 שנה לדעתי. ופתאום יש לנו את האופרטיוניטי הזה לעשות משהו שאפילו אם היית מלך לפני 200-300 שנה, לא היית יכול לעשות, כאילו זה לא משנה כמה כסף היה לך, אתה לא היית יכול לחוות את החוויות האלה ולהיות במקום הזה ולהיות עם אנשים שאפשר לתקשר גם אחד עם השני. יש לך כאילו אנגלית די עובדת ברוב המקומות. אז אני חושב שלחוות את זה זה שווה בפני עצמו, ואני גם אומר, תשמע, אם משהו סופר מסתדר לך, ואני מאוד מאמין בזה של כאילו לחוות משהו ולעשות אשכרה את הטרייל במציאות למשהו, אם משהו עובד, מה רע? כאילו יכול להיות שתעבור לשם ויהיה אחלה. יכול להיות שזה מה שהתאים לך לעשות. אני חושב שלהגביל וכאילו לפחד מאיזשהו outcome עתידי, זה בעייתי לחיות את החיים ככה, כי זה לחיות מתוך פחד, ואני מאוד כאילו לא אוהב את זה. אני מנסה תמיד להבין מאיפה הפחד שלי נובע, והאם אני רוצה לפעול לפיו או לא, אבל להיות מודע לזה, ובדרך כלל אני לא פועל לפיו, בגלל זה כל הדברים האלה קרו. מצד שני, יש גם המון near-death experiences שקורים מהדבר הזה.
Near-death experiences? בחל שתף איזה מקרו שתיים?
בוא נחשוב. יש כמה, אבל בוא נגיד שיש אחד שמקושר לקייט סרפינג, שבטח כל מי שעשה קייט סרפינג יש לו near-death experience.
מה זה קייט סרפינג? מה זה?
קייט סרפינג זה כמו כאילו פלטה כזה קרש שאתה רוכב עליו, ויש לך מצנח שאתה מחזיק, והוא כזה סוחף אותך לאן שאתה רוצה. אז האמת שכל הסיפור שם היה מעניין, וזה יכול להיות אולי טריק לישראלים. אני התחלתי את הנוודות שלי עם הסיפור הזה. זאת אומרת, נסעתי לסיני. סיני די קרובה, ויש לה גם וייב מאוד כזה חול. נסעתי לסיני ואמרתי, בוא נראה איך זה לעבוד משם שבוע. כאילו ככה זה התחיל, האמת. הייתי עדיין בפלו אלטו נטוורקס. וכאילו, כחלק מזה שהייתי שם, כאילו כמה חבר'ה ישראלים הזמינו אותי לבלו לגון. זה מקום כזה שכולם אוהבים לעשות שם קייט סרפינג. ואני מגיע לשם, ובדיוק עשיתי כזה כמה שיעורים בארץ בזה. עדיין לא ידעתי כלום. אמרתי, מגניב, אולי נעשה כאילו קייט סרפינג. ובאתי לשם, ולונג סטורי שורט, אני עפתי באוויר איזה 20 מטר בערך, וכן. שהייתי למעלה, אז הייתי כזה, אתה יודע, אתה תחשוב על המשפחה שלך אולי, ועל כמה אתה מצטער על כל מיני דברים, אוהב אותם. אני פשוט חשבתי על זה שהייתי מאוד מטומטם, שלא עשיתי ביטוח רפואי, ביטוח אקסטרים. ואז צרחתי את כל הדרך למטה, ולמזלי היה ממש נס, וכאילו לא קרה כלום. אבל כן, כאילו תעשו ביטוח רפואי ילדים, זה חשוב. אקסטרים, ואל תעשו ספורט אקסטרים בלי לדעת איך לעשות אותו.
כן, ואולי גם באותה נשימה נמליץ שלא ללכת לסיני, אנחנו מדברים בפוסט אוקטובר 7, אז
כן, זה
כנראה שלא הגיעו לשם בעתיד הנראה לעין, לא יודע. אוקיי, זה חוויה אחת, אין לי עוד אחת, near death experience.
אתה גונב לי את כל המטריה שלי לדייטים, אני לא רוצה לחלוק את הכל, בוא נראה מה עוד יש.
אתה יכול לחשוב על זה הפוך, יכול להיות שבחורות שומעות את זה עכשיו, אומרות, וואו, וזה הבחור המעניין, הדבר דיגיטלי, אני במקרה נמצא ביפן, בוא ליפן.
זהו, אבל הפסקתי עכשיו עם הנבדות, אז צריכה להיות מישהי שבמקרה בדלס. היה לי עוד אחד, כאילו היה לי עוד הילייט מאוד מאוד גדול בטיול, הרבה מההילייטים שלי היו דברים שעשיתי לבד האמת. אחד הדברים האחרונים שעשיתי בתאילנד, ממש בסוף 23, היה לעשות את ה-My Hong Song Loop. זה לופ כזה שמגיע מצ'נג מאי, דרך פאי, עובר ליד כאילו מיינמר או בורמה, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, וחוזר כל הדרך חזרה. זה איזה 600 ומשהו קילומטר, שלוקח איזה 6 ימים. בגלל שהיה לי תיק אחד, אז הצלחתי לסחוב את הכל על הגב, ונסעתי על כזה טוס-טוס חמוד את כל הדרך, ו... בוא נגיד שאתה משלב את זה עם גשם זלפות ונהגים תאילנדים כשאתה עייף, זה שילוב, זה מתכון טוב לניר דף אקספיריאנס, בוא נגיד ככה. אז היו שם כמה כאלה. אבל מעבר לזה, זה היה גם, הייתה חוויה מעולה.
זאת אומרת, גם אחרי הניר דף אקספיריאנס, אתה אומר לעצמך, כאילו כשאתה רואה את החיים עוברים מול העיניים, ואתה חושב לעצמך, למה אני עושה את זה בכלל? למה אני לא פשוט מתמקם באיזה מקום? בנורווגיה, בארצות הברית, יש לי איזה בית, רכב צמוד, ולא יודע מה. למה אני צריך עכשיו near death experience כל שני וחמישי? כאילו, לא יודע איפה אני שם בלילה וכל זה. אני בכוונה
מה אני אגיד אותך. פגשתי המון נומדס שלא היו להם near death experiences בכלל, אני חושב שאני הבעייתי, אבל כאילו... אז זה כאילו, take everything I say with a grain of salt, אבל... זה כן העלה לי, אז התחלתי באמת לחשוב גם על מקום שאני רוצה טיפה יותר להתמקם ולהתבסס, ואני אגע בזה עוד רגע, כי יש פה השלכות גם לקריירה בנומדינג, אבל רק לסגור את הנקודה הזאת, אני זוכר שנסעתי, והיה באמת קשה, אתה יודע, בדיעבד אתה מסתכל על משהו קשה שעשית, ואתה כזה, וואו, איזה כיף זה היה והכל, אבל היו שם כמה, איזה 3-4 ימים שנסעתי בגשם זלפות בקור, בלי מעיל, כאילו, מסכן, לבד, וסניתי כאילו את ה... לא סניתי, אבל הייתי מאוד כזה... לא היה הכי כיף. ואני זוכר שבדיוק שמעתי באותו, בערב לפני איזשהו פודקאסט, והבחור אמר שם משהו בסגנון של, תדמיין שאתה על ארסט וייב, ואתה כאילו עוד שנייה כזה, הנשימות האחרונות שלך בעולם שלנו, ופתאום לפני שאתה, אתה יודע, אף מפה, מגיע איזשהו מלאך, ובא אליך ואומר לך, אני יודע שיש לך המון רגרץ וזה, רציתי לבוא ולתת לך ג'סטה. יודע מה, אני מחזיר אותך אחורה בזמן, אתה יכול לחזור אחורה, לתקן את כל הרגרץ האלה שיש לך, ואני אעשה את זה כאילו עוד, כאילו שאני אקליק את האצבע. והוא בא והוא עושה איזשהו קליק כזה, ואתה פתאום פותח את העיניים, ואתה איפה שאתה היום. כאילו, תעצום שנייה את העיניים, תפתח אותם, תדמיין שזה קרה לך. אתה הבחור הזה שחזר אחורה בזמן, ועכשיו יש לך את כל החיים שלך לחיות אותם. ואני זוכר שכאילו פתחתי את העיניים, שוב, עשיתי את זה, כאילו, אני מקווה שאמא שלי לא שמעת את זה, אבל עשיתי את זה כשנהגתי. סגרתי את העיניים לשנייה ופתחתי אותם, ואני זוכר שהייתי כזה, וואו, כאילו, הכל פתוח לי, יש לי את הכל לעשות, למרות שיורד עליי גשם זלפות, ואני מסכן כאילו ברועד מקור, הייתי כזה, וואו, איזה מדהים זה. וזה ממש השינוי פרספקטיבה הזה, גורם לך פתאום להבין שיש לך שליטה, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה עם החיים האלה. וזו הסיבה שאני עושה את הנומדינג, ואפילו שאני באותו רגע עושה משהו מעצבן, עדיין זה שווה את זה. ועכשיו זה שאני גר פה באיזשהו מקום שהוא יותר סטייבל, אני חוויתי את החוויה הזאת, כי הייתי שם ועשיתי את זה. וזה הכל כזה... אני מרגיש שזה מאוד כזה קוביות לגו בסופו של דבר. זה לא נראה באותו רגע ככה, אבל בדיעבד זה מאוד מתחבר. פופ לסטק אחר שהוא פחות דרמטי, זה העניין של הקריירה, שאני חושב שהרבה אנשים לא לוקחים בחשבון, ואני רציתי לדבר על זה. כשאתה מנווד, ההיצעה שלי זה שוב חסכונות, לנסות את זה בקטנה ולאו דווקא כאילו, או, כאילו ישר פול און, ושתיים, אם אתה פותח עסק, כמו שאני עשיתי, אז אני הייתי ממליץ לעשות עסק שכבר עובד ומכניס משהו, ואז כאילו הייתי נוסע לחול. כי אני חושב שאתה עושה הרבה חדר כושר, נכון? כשאתה עושה חדר כושר, אז יש לך כאילו, אתה או בדיקליין, או שאתה במיינטננס, או שאתה בגרוב. אני מרגיש שאם אתה נומדינג, אם אתה מסתכל על אותו אספקט קרייריסטי, אתה תהיה או במיינטננס או בדיקליין. קשה מאוד להגדיל או לבנות אפס עסק מאפס כשאתה נומדינג. כי יש כל כך הרבה קונטקסט סוויצ'ים, וכל כך הרבה, אתה יודע, סיטואציות וטיסות והוצאות פתאומיות, ופתאום אתה חולה מאיזה משהו. אז אני אומר, אתה לא ברוטינה שלך, מאוד קשה להתפקס 100% בעסק. אני אומר שתמיד היה איזה 20-30% מהעבודה שלי שהייתה נומדינג. אז מהבחינה הזאת הייתי אומר, כאילו, קחו בחשבון שאתם לא עכשיו תבנו ביליון דולר קמפני כנראה, אלא אם AI פתאום נכנס ועושה דברים, בזמן שאתם עושים נומדינג. אז עדיף להתחיל את זה מראש, ואז לעשות איזשהו maintenance וכזה אולי growth מאוד מאוד נמוך לעסק. אבל כן פגשתי כמה חבר'ה מאוד מאוד מוצלחים בעשייה שלהם בנומדינג, אבל שוב, כמעט כולם נראה לי, היה להם כבר עסק מקודם שהכניס הרבה כסף, או שהם היו שכירים ש... ידעו לעשות דיילין לשעות שלהם ולהכל כדי שהעבודה שלהם תעבוד. אבל זו נקודה שלא הרבה אנשים מדברים עליה.
טוב, תודה רבה שאתה מציף את זה פה. זה באמת מעניין. אני גם קשה לי לחשוב כמעסיק, אם אני רוצה להעסיק בן אדם שעכשיו אומר לי, אני רוצה נעבדות דיגיטלית. עכשיו אני מקים עסק, איזה קיוץ, מגיע לבחור, אומר לי, אני נעבד דיגיטלי, רוצה לעבוד אצלך. זה נשמע לי, לא, נשמע לי יותר מדי קשה בתור מעסיק, מתי אני יכול לדבר איתו, מתי, איזה שעות לעבוד איתו, כאילו זה נשמע לי מאוד מאוד מעיק, אז למה שאנשים ירצו להעסיק נעבדים דיגיטליים? למה זה הגיוני בתור בעל עסק חדש?
יש פה כמה דברים מעניינים. קודם כל, אני חושב שיש חבר'ה שהם כל כך טובים, שיקחו אותם לא משנה איפה הם. אתה ואני מכירים כאילו חבר'ה כאלה מהיחידה גם. אז דבר ראשון, כאילו, כשאתה ממש טוב במה שאתה עושה, תהיה לך עבודה. זה כאילו ההצעה הראשונה, נראה לי, לעובדים. הדבר השני זה, הייתי אומר, כאילו, קחו את הטריק הראשון שאמרתי, של כאילו, תבדקו את זה, גם אם אתה מעסיק או אם אתה עובד, תבדקו את זה לשבוע גם. כאילו, אם שבוע זה לא עבד, בסדר, לא קורה כלום, לא צריך כאילו להתפוצץ מזה, אבל לבדוק את זה, זה לא מה שיערוס את העסק, ומצד שני, זה ייתן את האופציה האשכרה לשים רגל, לטבול אצבע במים. אז זה דבר ראשון שהייתי אומר, אני מאוד מאמין באשכרה, כאילו, לא, not to overthink, ואשכרה לראות בשטח אם זה עובד או לא עובד. הדבר השני זה צריך להיות מאוד מסודרים. אז אם אתה בן אדם שהוא לא מסודר, אני לא יודע איך אתה יכול לגרום לזה לעבוד עם פגישות שלא יודע מה, אתה בטיימזון לגמרי הפוך, ואתה צריך עכשיו לקום בשתיים בלילה. אם אתה לא מסודר ואתה לא מארגן את הדברים האלה, איך אתה עושה את זה? אני לא יודע. אז צריך להיות מאוד מסודרים, להיות מאוד חדים על הקלנדר. וגם להיות בקומוניקציה מאוד טובה, שאני גם לא אוהב להגיד את זה, כי זה יותר מדי אמורפי ואבסטרקטי. כשאני אומר קומוניקציה טובה, אני אומר, אתם צריכים להיות כנראה מאוד זמינים, כי כנראה שהמנהלים רוצים כאילו לדעת שאתם לא יותר מדי slacking off. והדבר השני זה להראות ממש, להיות פרזנטור מאוד טוב של העבודה שלך. אז אם עשית משהו, לדעת כאילו לשתף מידע על זה, או אם אתה נתקע במשהו, כאילו לשתף את זה כל הזמן, ושיהיה כל הזמן תקשורת, אני חושב שיש חבר'ה שיודעים לדבר על זה הרבה יותר טוב ממני שמנהלים חברות רימוט, אבל חלק ממה שאני עושה עכשיו בדלס, נגיד יש לנו חברת software agency עם חבר מהצבא, ואנחנו כזה חשבנו עם עצמנו מה היה לנו כיף לעבוד, כאילו באיזה תנאים היה כיף לנו לעבוד, וחלק מה שכזה החלטנו זה שהפרילנסרים שאנחנו עובדים איתם, אנחנו לא מודדים אותם בשעות והכל milestone based. אז כאילו מבחינתי תהיה בתאילנד עם הקוקו שלך והכל, אבל אם אתה, כל עוד אתה עושה את העבודה, את המיילסטון, אתה תקבל על זה כסף. ואם לא, אז לא. אבל תחפשו אולי כאילו כיוונים כאלה שיכולים להתאים מבחינת עבודה, ואולי אפשר גם לדבר על זה עם הבוס. הייתי ממש מנסה לעשות תיאום ציפיות. למה אתה מצפה שאני אגיע, נגיד, כל מה שאני אומר דרך אגב בזכר זה גם לנקבה, שאני אהיה PC פה.
כן, כן, PC. אנחנו בארצות הברית, הכל PC.
אי אפשר לפטר אותי עכשיו, אבל עדיין. אז ממש לקבוע מיילסטונים ולהגיד, למה אתה היית שמח שאני אגיע בחודש הקרוב? באמת כאילו לתקשר את הדברים האלה ולא לעבוד רגיל. לעבוד רגיל לא יעבוד.
הנה עוד דבר סתם שאני חושב לעצמי, אם אני נווה דיגיטלי, מה יקרה? אני חושש מאוד מה יקרה בפן הרפואי. חס וחלילה, שקורה משהו לנו, אנחנו צריכים ללכת לדבר, לתקשר עם אנשים, עם בתי חולים, שבתקווה ידעו איך לטפל בנו נכון, ובתקווה יקבלו את הביטוח, אם יש לנו ביטוח. קרה לך מקרה שבו נפצעת חלילה או משהו כזה? אם כן, איך התמודדת עם זה? אם בא לך לשתף?
אני יודע גם למה אתה שואל את זה, כי פה בארצות הברית זה complicated as fuck, הסיפור של ההלפקר. אני נהייתי פרופשנל בזה עכשיו, אבל נכון? כאילו, זה עולה לך גם לראש.
אני במקרה, התחלתי לעבוד מעורי החדשה, אני בדיוק חותם פה על חוזה, ותוך כדי אני כאילו מקבל PDF, אמיתי, של 76 עמודים, של סוגים שונים של ביטוחי בריאות, ואני צריך לבחור אחד מהם מתוך עשרות, וכל אחד עם פרטים שונים לגמרי. אני כבר שכחתי מזמן איך עושים את זה, אף על פי שקלטתי פרק בנושא, מוזמנים לחפש פרק על ביטוחי בריאות. היה, זה חתיכת סיבוך, ושכחתי קצת, אז הקשבתי לפרק של עצמי, ועכשיו אני חוקר שוב מה הכי מתאים לי, עם המצב הרפואי, ואין הרע, הכל טוב, אתה יודע, צריך לבדוק מה עם הטיפולים, טיפולי שיניים, כל הסיפור.
הדוקו הוא ששלחתי לך, אני עשיתי דוק על כל המעבר שלי לארצות הברית כזה, וכל הטריקים וזה, אני אשלח לך את זה, אולי זה יעזור גם למישהו. ניסיתי כזה. כן, ניסיתי ממש to dissect את איך זה עובד פה בארצות הברית, אבל בחזרה לשאלה בתור נווד וביטוחי בריאות. דבר ראשון, תיסוי ביטוח, זה חשוב. אמא שלי כזה תמיד דפקה לי את זה בראש. הדבר שאנחנו רגילים אליו בארץ זה בדרך כלל או חברות ביטוח legacy, זאת אומרת שאתה הולך לאיזה וובי כזה או משהו, ואתה עושה ביטוח ל-X man ומקבל quote, או שאתה עושה passport card או משהו בסגנון הזה. זה נחמד, אבל אני לא בטוח שזה מדהים לנומדינג. זאת אומרת, אני רציתי משהו שיעבוד לי לטווח ארוך, זאת אומרת, לכמה חודשים, וגם אם אני עובר מדינות שאני לא אצטרך כל הזמן לשחק עם זה, והמון מהביטוחים גם לא נותנים לך לעשות את הביטוח אם אתה בחול ולא בארץ. אז מה שאני מצאתי, יש כמה חברות שעושות ביטוחים לנוודים, ממש כאילו זה נקרא ככה, יש נראה לי, יש אחד ישראלי שנקרא נחלים נראה לי, אני לא השתמשתי בהם, אבל הרבה ממליצים עליהם. יש את Safety Wing, שהתחלתי להשתמש בהם, ואז כזה שמעתי דברים רעים, ומצאתי גם משהו טיפה יותר זול, שנקרא גנקי. שוב, כאילו אין לי שום אפיליאציה איתם, אז תעשו את הריסרצ' בעצמכם, אבל גנקי וכל האפליקציות האלה, אתה ממש כאילו אומר להם, הם עושים לך ביטוח לכל העולם בערך, חוץ מארצות הברית, כי ארצות הברית זה מקרה ייחודי ומעצבן בפני עצמו, וזה מעלה את הביטוחים האלה ברמות. אבל אם אתה מחוץ לארצות הברית, אז הם פותחים לך בעצם ביטוח שאתה יכול לעבור בין מדינות איך שבא לך, וזה עושה לך קאבר לרוב הדברים. ויצא לי כמה פעמים להשתמש. אני לא אגיד שזה החוויה הכי כיפית בעולם, אבל זה עובד. בדרך כלל זה כאילו מוצא רופא שעובד איתם, זה קצת כמו e-network פה בארצות הברית, ואז את כזה הולך אליהם, וכזה אחרי זה אתה מצלם את הרסיט, מעלה לאפליקציה, והם בתקווה משלמים לך. לי הם שילמו, אבל שוב, again, I'm not like a super trusty source בהקשר שלא לא קרה לי משהו נוראי שניסיתי, אתה יודע, להשתמש בזה.
מה קרה, כאילו, בפציעות, חבלות, או משהו יותר מזה?
סתם דברים מינוריים, כאילו, בדרך כלל גם יש לי כזה טריק, נגיד, אני נפלתי פעם אחת עם האופנוע שהיה בוץ, כאילו, זה לא היה משהו רציני, זה היה ממש כאילו מהירות של 5 קמ"ש, והיה לי קצת כזה חבורה וקצת לא נעים, אבל הטריק שלי זה בדרך כלל לחכות שבוע, לראות אם זה ממשיך, ואם זה ממשיך, אז אני כאילו, scheduling something. זה שיטה קצת אמריקאית כזאתי, כי הביטוח פה סופר יקר עם הדידקטבלס, אבל כן, זה משהו שצריך לקחת בחשבון. אני יודע גם שיש אנשים שיש להם, נגיד, לא יודע מה, קורון או משהו כזה, שהם חייבים להיות ליד אזור, כאילו, פסיליטי רפואי טוב, אז צריך לקחת את זה בחשבון, צריך לארגן את הטיול לפי זה. הרבה פעמים המדינה שתלכו אליה תצטרכו לבדוק את זה. מה שמאוד הפתיע אותי, זה כמה סאופיסט אייז'ה מפותחים מבחינה של נקרא לזה אינפרסטרקצ'ר רפואי. תאילנד משוגעת, כאילו. אתה יכול ללכת ל, לא יודע מה, כן, תאילנד ספציפית, אני חושב שיש אפילו מדיקל טראבל לשם, מארצות הברית, כי מאוד זול שם, אז במקום לעשות פה בארצות הברית, אנשים נוסעים לתאילנד, כמו שהם עושים למקסיקו. פשוט אתה מקבל שירות מדהים בכלום כסף, כזה יהיה לך אחות צמודה, אתה תהיה במקום סופר נקי, יש להם את כל הציוד שצריך כדי לטפל בך. אז החוויות מה... שוב, אני לא יצא לי כאילו סיטואציה שהייתה נוראית שם, אבל היה לי נגיד חבר, הייתה מישהי שהכרתי שנפלה מהאופנוע, וממש קרה לה כזה משהו בעל הצוואר, והייתה שם איזה חודש, והבית חולים היה נראה מדהים. כאילו, מה שאתה יכול להשיג שם ברפואה פרטית, זה מין כזה, מה שהאמריקאים מדברים עליו כמדהים, ואשכרה קורה שם. אבל אני, אחת הסיבות שחשבתי אולי להישאר יותר זמן בתאילנד, זה בגלל שראיתי שוואלה, אם יקרה משהו, כנראה שאני אהיה בידיים טובות אם יש לי קצת כסף. אתה לא צריך גם המון, זה לא כמו המחירים פה בארצות הברית או אפילו בארץ.
הקונוטציה הראשונה שאני שומע את תאילנד זה קלקול קיבה מאוכל רחוב, כאילו. לא יודע למה, אני לא הייתי מעולם בתאילנד, אני מאוד רוצה, אבל כל מה שאני שומע את תאילנד זה כזה חרקים, נחשים ארסיים, לא יודע, אני לא יודע איפה הגיע לקונוטציה הזאת, זה נשאל גיאוגרפיק, אבל זה מה שיש לי בראש. אז לחשוב, לשמוע שזה והרפואה ברמה שזאת מתאר, זה כאילו מעניין, זה גורם לי לשקול
זה הפתיע גם אותי. אנחנו צריכים לנסוע ביחד, אתה ואני, אני אראה לך קצת את תאילנד כמו שצריך, אבל כן, זה היה מטורף. דווקא המקום היחידי שקיבלתי בו קלקול קיבה נחשב די מערבי. הייתי בטיוואן, כי מאוד רציתי לבקר בסין, אבל אני לא ממש כזה אהבתי על מה שסין עושה לאחרונה. אמרתי, the second best thing זה טיוואן. אז נסעתי לטיוואן, ושם בכמה ימים לפני הטיסה שלי לווייטנאם, חטפתי קלקול קיבה של המוות. שתיתי שם איזה בירה שכנראה לא הייתה בקירור באיזה מקום, וזה פשוט הרג אותי לשבוע. היה לי גם טיסה באמצע של הקלקול קיבה הזה, ואני יודע שזה הגיע מהבירה, כי היה לי עוד חבר שחטף בדיוק אותו דבר, ושנינו שתינו מאותה בירה, בירה ספירולינה. אני עד היום לא אשכח את זה, ולא אשתה בחיים יותר בירה ירוקה, ספירולינה.
אוקיי, טיפה מאזינים, אל תשתה בירה ספירולינה, אוקיי, קול.
במיוחד עם מקחמה ועם הטעם שלה, לא מרגיש נכון. אנחנו ניסינו גם לשתות עוד, כי אנחנו כזה, אולי אנחנו כזה לא מספיק עניני טעם להבין כאילו את הבירה דרפטה מיוחדת הלוקל הזאת, אז אנחנו צריכים לשתות עוד ולראות אם... זה פשוט כאילו די הרעלנו את עצמנו. מזל שלא... לא, אין לי איזה מצבה עכשיו בטיוואן. אבל כן.
אני רוצה לשאול קצת יותר על ההתמקמות שלך. מתי תוך כדי הנוודות הבנת שהגיע השלב להתמקם? למה ארצות הברית? למה דאלאס? כאילו, עם כל הכבוד, במי שלא מכיר למאזינים, טקסס המקום נפלא, באמת נפלא. אני עברתי לאוסטין לפני כ-3 שנים, ומדהים פה. מאוד מאוד גם קל לעבור לאוסטין, יש פה קהילת ישראלים גדולה, בעיקר משפחות, למען האמת, בעיקר ישראלים נשואים, באים עם ילדים, מתגוררים באזור סידר פארק, בצפון העיר. אין פה כל כך הרבה רווקים ישראלים או רווקות ישראליות. אבל שמתי לב שבכללי, אוסטין זאת עיר נהדרת, כי יש פה המון הייטק, יש כאן מרכזים של אפל וגוגל, וטסלה פותקים פה את הסייבר טראק שלהם, ודל, כאילו, דל, IBM, יש פה מקומות ענקים, המון המון אנשים שעובדים בסטארט-אפים, בהייטק. אוסטין זאת בירה, קודם כל הבירה של טקסס, ועם פשוט עולם טכנולוגי עצום, ודאלאס זה, ממה שאני מכיר עוד לא הייתי, אני אבוא לביקור בקרוב, אבל דאלאס זה פשוט עולם קצת שונה, עם מקום שמאוד מזכיר את LA, כך שמעתי, בניינים גדולים, המון מסעדות, ורציתי קצת לשמוע, אם כבר בחרת לעבור לטקסס, כי אני בקום כל, חזרה לשאלה הזה, מה גרה לבחר להחליט להשתקע, ושתיים, למה, עם טקסס, למה דאלאס ולא אוסטין?
אז... אני מאוד אוהב להיות data-driven, והאמת שכבר בגיל 16 עשיתי כזה אקסל כזה על הדמוגרפיה בישראל, וזה גרם לי כאילו לפתוח את הראש יותר על מחשבות כזה, מה בא לי לעשות, וזה כאילו מאוד השפיע על נומדינג.
כן.
מה שקרה זה שלפני כמעט שנה שהייתי בתאילנד, כבר הייתי שנה וקצת בתוך הנומדינג, והתחלתי להרגיש כאילו, אני רוצה גם להתפקס על הקריירה שלי, כי קצת כמו מה שאמרתי קודם, שקשה לעשות, כאילו להגיע לצמיחה כשאין לך את הרוטינה הזאת, וגם הרגשתי שכאילו ראיתי המון מקומות, ולא מפחיד אותי עכשיו להישאר במקום אחד, אפילו כאילו בא לי קצת לעבוד על המכונת קפה שלי, או להביא איזה צמח, וכאילו להישאר קצת במקום ולהשקיע כאילו נגיד בחדר כושר, בצורה שאני יודע שיש לי hitting the constant routine.
חייב לציין, אגם בא להתאמן איתי, ואני מתאמן פה 6 ימים בשבוע, ואגם, כל הכבוד, הגיע לרמה,
החזקתי מעמד אותה הרבה.
החזקנו מהרמה, ועשינו איזה יומיים ברצף, וכאילו, ונראית אחלה, עמדת במשקלים, עמדת בהכל, אני, בוא נגיד ככה, חשבתי פעמיים, האם אתה באמת אדם שעשה נעבודות דיגיטלית, איפה יש לך חדרי כושר בתאילנד, בנורווגיה, בהרים, תוך כדי נסיעה ברכב בבליז, איך הבן אדם הזה שעושה נעבודות דיגיטלית, עכשיו הגיע לארצות הברית, יכול to keep up, מישהו שמתאמן כל יום, בחדר כושר זה שעתיים ברמות משקולות. אז קודם כל שפו.
עכשיו, דבר ראשון, ממש תודה, כיף. אני אזרוק רק טיפ קטן לזה, ואני אחזור לשאלה הקודמת שלך. אני מאוד ממליץ, ולא עשיתי את זה, והייתי עושה את זה בדיעבד, להביא resistance bands. כי כל פעם שאין לך ממש חדר כושר, אפשר לעשות אימונים מדהימים עם resistance bands. אפילו לא צריך הרבה, אפשר אחד כאילו. כנראה של, לא יודע מה, הייתי לוקח 30 או 40, אנחנו פה באמריקה, אז אנחנו נעשה את זה בפאונדס. תעשו את הכנבורת אחרי זה, זה מה שקניתי פה באמזון ואני חושב עליו. אבל זה ממש היה עוזר. ושתם, אם אתה מספיק רוצה לעשות חדר כושר או משהו, או, אתה יודע, אתה תצליח לעשות, אתה תמצא את החדר כושר ואתה תשלם עליו, או אם לא, אז היה לי איזה אימון כזה שהייתי עושה, וזה יכול להיות צ'אלנג' טוב לאנשים פה, תמצאו פשוט פול-אפ בר, וזה יכול להיות כל מקום, אפילו כאילו בבית מלון או משהו, יש כזה את הצינורות האלה למעלה, אפשר להשתמש בזה, ופשוט לעשות ב-10 דקות 50 מתח, 100 שכיבות צמיחה, ו-150 סקואטים. זה יגמור אותך. אני מבטיח, כאילו, אם עושים את זה מתחת ל-10 דקות, זה אחלה תרגיל, והייתי עושה את זה, האמת, די הרבה פעמים שלא היה לי חדר כושר, או שהייתי ממהר, ולא היה לי זמן בדיוק לסגור את החדר כושר. בחזרה לשאלה של, כאילו, זה ענה לך על החדר כושר?
ענה. אגב, האימון הזה נשמע כמו האימון של One Punch Man, קיר את האנימה.
כן.
זה נשמע אותו דבר, זה כזה, דרוץ, תתאמן, תעשה זה. 100, 100, 100, 100, למשך, כאילו, שנים, ופתאום אתה נהיה הבן אדם הכי חזק בגלקסיה, אז קצת חלק מהנרד שלי יצא פה בפרק, אבל יאללה, חצה.
דרך אגב, אתה כאילו בטח יודע את זה יותר טוב, אבל החלק החשוב הוא בכלל התזונה, כאילו האוכל, איך אתה שומר על אוכל קונסיסטנטי ובריא, כשאתה כל הזמן אוכל בחוץ, אז זה גם משהו שצריך לקחת בחשבון. פרוטיינים זה חשוב.
כן.
איך בחרתי את זה? אז הייתי אז, אני זוכר, הייתי ממש בפאי בתאילנד, והיה לי ממש כיף ופסטורלי וסופר, כאילו, אני אוהב את הווייבים של כל אנשים, גם את הכזה סופר אינסיין בנקוק פיפל, וגם את הביץ' וגם את פאי, שזה כזה ג'ונגל כזה של היפים, שעשינו סדנאות נשימה ואני לא יודע מה. אז אני יושב שם ואני אומר כזה, בוא, כאילו, איפה אני רוצה להיות? ואני ממש זוכר שהלכתי לזה בית קפה והכל פסטורלי, ואני כאילו עכשיו מסתכל על סטייטים בארצות הברית. ואני מנסה כזה לחשוב באיזה סטייט אני רוצה, כי ברגע שיש לך את האופציה להיות פה בארצות הברית, זה יותר טוב מאירופה לדעתי. יש לך כאילו ממש 50 מדינות שאתה יכול לבחור איפה אתה רוצה להיות, עם מזג אוויר שונה, סוג אנשים שונה, דמוקרטים או רפובליקנים, מס גבוה, מס נמוך, כאילו, מה שאתה רוצה אתה יכול לבחור, וכולם מדברים את אותה שפה והכל תחת אותה שיטה פדרלית. אז לי זה עדיין עושה mind blow בראש, הייתי כזה, אוקיי, איפה אני רוצה לעשות את זה פה? Long story short, הייתי כזה, טוב, אני כנראה רוצה מקום שהוא יותר אדום, זאת אומרת, רפובליקאי יותר, יותר קונסרבטיבי, למרות שאני די אפילו שמאלני בארץ, בארצות הברית זה מאוד שונה, ואמרתי, אני כנראה רוצה איפשהו שם, ואני רוצה גם מקום טיפה יותר חם, לא בא לי עכשיו לגור במונטנה. אז זה היה כזה, או טקסס או פלורידה, ובסוף נפלתי על טקסס, מהסיבה שיש לי פה שני חברים מאוד מאוד טובים, שגרים פה בטקסס, יש להם סטארט-אפ די מגניב, מתעסקים בנדלן והכל, והם ממש עזרו לי, וידעתי שאם אני מגיע לדלס, יהיה לי קצת גב, כאילו, יהיה לי קצת מקום לישון, יהיה לי קצת רכב, והאמת שהם יצאו כאילו תותחי על חלל, ואחד מהם נסע נגיד למלדיבים לחודש, ואמר לי, שמור לי על הכלב, וקח את הבית לחודש, ונגיד דברים כאלה מאוד מאוד עוזרים נראה לי שאתה מגיע למקום חדש, וזו הייתה אחת הסיבות העיקריות, שיהיה לי ממש כאילו עזרה מהבחינה הזאת, שהנחיתה תהיה יותר קלה, ותמיד אמרתי גם אם אני לא אוהב את דלס, אני תמיד יכול לעבור. כאילו, עשיתי נומדינג שנתיים, זה לא מפחיד אותי עכשיו, כאילו, לשנות מיקום, אז זה מאוד עזר לי לקבל את ההחלטה, וספציפית דלס בחרתי בגלל שאני ידעתי שיש לי איזשהו unfair advantage ברמה טכנולוגית, בכללי, כאילו, אפילו אם אני אלך לסן פרנסיסקו, אני משער שאני אהיה טיפה מעל הממוצע לפחות, אבל אני אומר, זה אני אהיה טיפה מעל הממוצע. אני לא אהיה כמה, אתה יודע, כאילו, עשרות מונים יותר טוב. ואמרתי, אם אני אלך לכל ההאבים האלה של הטק, כמו אוסטין או לא יודע מה, אני, יהיה לי slight advantage, אבל זה לא יהיה massive advantage. ואני מאוד אוהב כזה לנסות לחשוב בצורה הזאת של איפה אני משיג unfair advantage, ואמרתי, כנראה שאם אני מגיע לדלס ויהיו לי לקוחות בדלס, אז אני אוכל ממש להפגיז אותם. ולהיות כאילו בכמה עשרות מונים יותר טוב ממה שקיים פה. זו הייתה המחשבה הראשונית, עכשיו אני מנסה כאילו להבין את זה בזמן שאני פה, אבל זה חלק מזה, ואני מרגיש גם שיש פה הרבה אינדסטרי שיכולים מאוד לעזר בטכנולוגיה וכל מה שקורה עכשיו עם AI, נגיד אנרג'י וריל אסטייט מאוד חזקים פה, וזה אינדסטרי שצריכים טכנולוגיה, אבל לאו דווקא יש להם אותה. כאילו מוטמעת כמו באיזה סטארט-אפ שאתה עכשיו תהיה באוסטין, אתה מבין? אז משתלב לי כזה בראש מבחינת קריירה. והדבר האחרון זה אולי זה שידעתי שיהיה לי מאוד קל להתפקס פה על עבודה. אז אמנם יש פה הרבה ישראלים, אבל אני לא גר בדיוק איפה שהם גרים. אני גר כזה דאלס בריאמי, כזה מטרופולין של דאלס ופורט וורף, אז אני גר הרבה פעמים DFW. אז יש לך כזה בימין את דאלס, ואז בשמאל את פורט וורף, והמרחק ביניהם הוא איזה, לא יודע מה, 40 דקות נסיעה. אז כל האזור הזה הוא כאילו DFW, ואני גר איפשהו באמצע, אז אני קרוב גם לפורט וורף וגם לדאלס. ואיפה שאני גר זה מקום שזה בדרך כלל כזה משפחות עם ילדים, יותר כזה פחות יש פה פארטינג ודברים כאלה, ועשיתי, בחרתי את זה בכוונה, כי ידעתי שאני רוצה מאוד להתפקס בעבודה, והייתי כל הזמן עכשיו, לא יודע מה, בדייטים וכל מיני נומדים ודברים וכאלה, אמרתי, אני רוצה רגע כאילו לעשות כאילו מנק מוד כזה באיזשהו מקום, ושיהיה לי קצת איזה אגם פה ללכת אליו, ושיהיה פסטורלי. אז זו הייתה המחשבה הראשונה. באמת שזה היה מצחיק, זה סיפור שסיפרתי לאימא שלי, כי לא רציתי להדיג אותה, היא כל הזמן דואגת שאני אתחתן פה עם אמריקאית, אז הייתי פה בבית קפה.
עם אמריקאית או עם לא יהודיה? כי יש יהודיות אמריקאיות.
היא רוצה בתכלס שאני אתחתן עם מישהי בישראל, כדי שאני אחזור לארץ, כמו כל אימא.
יפ. דש לי אימא.
רגע.
אמר, כן.
אימא שלי כאילו לקחה את זה גם מאוד קשה, היא אפילו כאילו היא סופרת והיא כתבה ספר על ילדים שעוזבים לחול, היא קראה לזה שביל הקוצים הסגולים, שאוטות לאימא, אבל כאילו זה מאוד מאוד חשוב לה. אז אתה יודע, אני בשיחה איתה וכנראה שהלכתי פה לאיזה בית קפה לעבוד וראיתי איזה מישהי ממש חמודה, אמרתי אני אלך כאילו, אני אדבר איתה, אני אתחיל איתה. אז אני הולך בבית קפה ואני יוצר אותה ואני אומר לה, תקשיבי, כאילו לפני שאני הולך רציתי רק להגיד ש כאילו, את ממש מוצאת חן בעיניי, וכאילו, איך קוראים לך, וכאלה, והגענו למצב שקיבלתי את המספר, הייתי שמח, הכל היה נחמד, ואני הולך, ואנחנו מתחילים להתכתב, ובאיזשהו שלב, כאילו, אנחנו מדברים על כזה, מה אנחנו עושים. אני שואל אותה, מה את עושה? והיא אומרת לי, אני עושה, איך זה נקרא, Christian leadership, או משהו כזה, כאילו, היא כאילו, צעד אחד פחות מקומר, כאילו, כזה. הייתי כזה, אוקיי, זה כנראה לא הולך לעבוד. ושסיפרתי את זה לאמא שלי, כזה צחקה. אז כן, אני באזור שהוא מאוד כזה בייבל בלט. זה מושג פה בארצות הברית של חבר'ה שהם מאוד נוצרים. ואני חושב שזה גם עוזר מאוד מאוד להתפקס בעבודה. אתה יודע, בסוף זה לוקח המון זמן. כשאתה כאילו מוציא את עצמך לדייטים והכל, אני לא צריך להגיד לך. אז זה גם כאילו חלק מהשיקולים שאולי נראים קצת תמוהים.
התחלתי את הפסק זמן הזה, למה עכשיו אני מתמקד בעסק שלי, אני הולך להצמיח אותו, שנתיים, שלוש, אני גם ככה נמצא בפיק שלי, אתה תהיה כאילו 31 אז, אתה עדיין בפיק שלך כגבר, להפך אני שמעתי פה לא מעט בחורות, גם כדי שיצאתי איתן, שכאילו אומרות שגבר כשמגיע ל-30, פתאום רואים אותו באור אחר. פתאום הוא הרבה יותר אטרקטיבי, כי הוא בן 30 כבר, הוא כבר לא בן 20 שמחפש את עצמו ומתנשא
את המקומות.
יוצא לנומדים. אגב, יש מגבלת גיל לנומדים? כאילו יש משהו שאתה אומר, רוב האנשים שפגשת הם אנשים שהם early 20s, תחילת early 30s, כאילו, איפה הם נמצאים?
אני חושב שהממוצע דווקא היה 30 וקצת. לפחות בקו-ליבינג, אני לא מדבר על הוסטלים, אבל אני חושב שכן, יש איזשהו שלב שאתה כבר נהיה, אני יודע שאתה אוהב את ג'ורדן פיטרסן, הוא אומר משהו בסגנון של, אתה לא רוצה להיות הבן אדם הכי מבוגר במסיבת קולג' שלך. כאילו, זה אומר שכאילו משהו קצת מוזר שם. אז אני חושב שפגשתי חבר'ה מבוגרים שמטיילים ועושים נומדינג, ואני חושב שזה מדהים, והם עושים משהו ש... אני לא חושב שיש גיל מאוחר מדי באמת לעשות את זה, זה יותר תלוי באופי שלך. אם אתה מצליח להתחבר לאנשים, אתה מצליח לעשות דברים, אז אתה תהיה בסדר. אני כן חושב שיש פה שיקולים של נגיד אם המטרה של, של מישהו או מישהי בחיים זה עכשיו למצוא משפחה, נומדינג זה כנראה לא המקום לעשות את זה. כאילו, רוב החבר'ה שם הם, לא יודע מה, פוליאמוריה, וזזים ממקום למקום, וכאילו זה, it won't be the great place למצוא את הבן או בת הזוג ש, שיתאימו למשפחה עכשיו, לפחות מה, מהסטטיסטיקה שאני ראיתי.
כן.
אני לא חושב שיש time limit, אם זה כאילו, אם זה השאלה מצד שני, אבל זה, זה ממש תלוי כאילו במקרה הספציפי.
אוקיי. ואני סתם זה המחשבה כזאת, אני... שוב, כל כך, כל כך טוב לי בשגרה, אני מסגשג בשגרה ובאופן כללי עכשיו שהיה לי שינוי מאוד מרענן בחיים, אנחנו נפתח לגביו פרק נפרד בפודקאסט.
No spoilers.
אבל, no spoilers. אבל כאילו זה מרגיש שיש לי כל כך הרבה הזדמנות עכשיו להקים את עצמי ולהקים את העסקים או את הייעוץ, את מה שאנחנו לא רוצים לעשות בעצם ללא גבולות. וכאילו כן, כן יש לי את הרצון הזה ללכת לטייל וללכת לחקור את העולם ופשוט תהיתי כאילו אם יש איזה...
זה push and pull, זה push and pull, כאילו אני חושב שאם זה עובר איזשהו סף אתה תדע ואתה פשוט תעשה את זה, ואם אתה לא אז אתה לא, כאילו זה מאוד מדבר בפני עצמו.
כן.
כן חייב להגיד שבהקשר הזה אני חושב שארצות הברית זה מקום מדהים 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 מבחינה כאילו כלכלית. חוץ מזה שזה מדינה שבנויה לבניית עסקים, כאילו אם אתה פותח פה LLC, זה פשוט בנוי לזה מבחינת מס. אני אתן עוד שאוט-אוט לחבר שיש לו סטארט-אפ פה בפלורידה, שהוא מתעסק רק במס, הוא עזר לי המון. קוראים לו טל בינדר, ויש לו חברה שקוראים לה גלט. זה כסף ביידיש, שם חמוד.
ביידיש.
כן, והוא כזה סיפר לי על כל מיני דברים שאפשר לעשות פה מבחינה מיסויית, שאתה בחיים לא היית יכול לעשות בארץ. הייתה לי חברה בארץ, ועכשיו יש לי, כאילו, אפילו שתי חברות פה, וזה כזה, אתה יכול לעשות פה מלא משחקים וממש לצמוח כלכלית, ובסוף העולם עדיין מונע מארצות הברית. גם אם אתה רוצה להגיד שזה כמו הרומן אמפייר, וזה בקריסה, אני לא יודע מה, we're still, you know, the leaders, הדולר עדיין מחזיק, אפשר לדבר על בריקס והכל, אבל אני מאוד מאמין בארצות הברית, ואפשר גם לראות שרוב החידושים מגיעים לפה. אתה מסתכל על כל מה שקורה עכשיו עם AI, זה מגיע מארצות הברית, זה לא מגיע מסין. אז יש פה לדעתי opportunity ענק לאנשים שרוצים, כאילו, לתת בוסט בקריירה שלהם, ואחת המחשבות שלי זה באמת כאילו, יודע מה, אני לא בטוח אם אני אשאר פה כל החיים שלי, כי יש פה גם מינוסים, אבל אני אומר, זה אחלה מקום באמת מבחינה כלכלית, כאילו אני חושב שאם אני רוצה לחזור לארץ, או לחיות בתאילנד או בנורווגיה, אני לא יודע מה, עדיף לי שעכשיו להיות בארצות הברית, ואחר כך כאילו ללכת ולא לעשות ההפך, ופול גרם שהוא המייסד של YC, אני חושב שהוא גם אמר משהו כזה, הוא אמר, אתה גדל בארצות הברית, יוצר את הקריירה שלך, ואז אתה פורש בפנסיה באירופה. כאילו, כל מקום יש, אפשר להסתכל ממש על מדינות באיזשהו שלב כמו מוצרים. אתה יכול להגיד, מה אני מקבל מהמוצר הזה? אז ארצות הברית, נגיד, מוצר מעולה לעסק ולצמיחה כלכלית, ולהיות בחזית כאילו, הטכנולוגיה והפיתוח. ישראל זה אולי כאילו מוצר מעולה מבחינת כאילו, האנשים והחום שאתה מקבל והאותנטיות. ותאילנד זה אולי מבחינת יוקר מחיה מדהים שהוא לא יקר ומזג אוויר נוח ואנשים מחייכים. כאילו, כל מקום אני מאוד ממליץ להסתכל עליו כאיזשהו מוצר ומש להגיד מה אני, כאילו, מה קורה פה עם המוצר הזה.
קדים, אנחנו מתקרבים לקראת סיום ונגעת בנקודה שמעניינת אותי. חברים שחווים את חול במובן הטוב של המילה. האם אתה אי פעם רואה לעצמך חוזר לארץ, או איפה אתה רואה לעצמך משתכן?
יש בי איזושהי מחשבה לחזור לארץ, אני לא פסלתי את זה, כאילו זה לא איזה משהו שאני נגד. אני כן אזכיר נגיד את העניין הדמוגרפי הזה שכבר כאילו בגיל 16 היה לי אקסל עליו. יש פה שיקולים שצריך לחשוב עליהם, ויש פה מחשבות של כאילו איפה אתה רוצה להקים משפחה. וכל הדברים האלה נכנסים ביחד. יש המון דברים שאני מת עליהם בישראל, ואין לי אותם פה בארצות הברית, ולא היה לי אותם גם בנומדינג. וזה שיקולים שכל אחד בעצמו צריך להחליט מה המשקלים שהוא שם על כל דבר כזה, ובאיזה שלב הוא בחיים. כאילו, יכול להיות שאני בשלב שאני עכשיו בקריירה, ולא מתאים להיות בארץ. כאילו, מס של 50% הוא לא הגיוני. אבל להיות בארצות הברית, אולי כן מתאים, או בכלל כאילו לנווד. אני רוצה עכשיו אולי להקים משפחה, אולי אני כן רוצה לחזור לארץ. אלה שיקולים שאני חושב שלא צריך יותר מדי to overthink them, אבל מצד שני, כן שווה לחשוב עליהם. אני חושב ש... לא הייתי פה מספיק זמן כדי להגיד לך מה יקרה, ואני יודע גם שעם הזמן אתה יכול כבר כל כך להשתקע במקום ולהתרגל עליו שיהיה לך קשה לעזוב, ואני חושב שזה קורה באמת להרבה ישראלים שעוברים לארצות הברית, כי באמת הרבה יותר נוח פה מהרבה סיבות. אני חושב שמאיך שאני מכיר את עצמי, אם יש לי שליטה מספיק גדולה בסיטואציה, אז אני פשוט סומך על עצמי שאני אהיה במקום שהוא נכון לי. אני חושב שגם העולם משתנה, ואנחנו יותר מדי, זה כזה כמו בסטוק מרקט, אתה לא יכול להגיד, זה קרה בעבר, זה בטוח יקרה ככה בעתיד. צריך להסתכל מה הסיטואציה עוד 10-20 שנה ולראות כאילו איפה אנחנו נמצאים.
זה פייר, אני שאלתי בעיקר, אוקיי, זה פייר, אני שאלתי בעיקר כרגע עכשיו, אני אצא לשאלה.
כרגע עכשיו אני פה, יש לי ניס כאילו לשנה שחייבו אותי לעשות פה באפרטמנט קומפלקס.
כן, זה טוב, זה עובר ממש מהר, אתה לא תשים לב, אני אחרי השנה הראשונה, רצו שאני חדש את השנה השנייה, הייתי בטוח שאני כבר לקנות בית, אבל השנה הראשונה עברה כל כך מהר, ואפילו לא צברתי את הקרדיט סקור שלי, כדי שאני אוכל לקנות את הבית ברמה נורמלית, אז פשוט ויתרתי, חתמתי שנה נוספת, בשנה השנייה אני כבר קניתי את הנכס הראשון שלי, שזה פשוט גאווה.
שם הייתי כאילו עכשיו, נכון?
נכון.
כן, בית מקסים. רגע ביקרתי אצלך, זה היה מעולה, תודה על זה.
בכיף, אפרופו חברים שלך שאתה בא לביקור אצלם, אז הייתי שמחתי להיות אחד מהם. אחלה, מגניב. אז אנחנו ממש ממש לקראת סיום. יש עוד נקודות מעניינות שתרצה לשתף מתוך החוויות שלך בנומדינג?
יש, כאילו, אפשר כנראה לעשות עוד פרק של דברים. אני אגיד, אולי נקרא לזה פרספקטיבה אחת שמאוד עזרה לי, ואני חושב שהיא יכולה לעזור לאנשים שגם לא מנבדים, אבל היא עזרה לי ספציפית בניווד. אני קורא לזה The Passive Active Scale. המחשבה היא כזאת, בכל אינטראקציה שיש לך, בכל סיטואציה שלך בחיים, אתה איפשהו על הסקאלה הזאת. בין, אני קורא לזה פאסיב-פאסיב, לאקטיב-אקטיב. ומה זה אומר? האנלוגיה הכי טובה זה, נגיד, אתה בשיעור באוניברסיטה, ושמים אותך בשיעור ומרצים לך, ואתה יושב כאילו פסיבית בשיעור, זה פאסיב-פאסיב, אתה פסיבי בכל כאילו אספקט. רק מקשיב ומכניס מידע. אחרי זה יש פאסיב-אקטיב, זה נגיד המרצה אומר לך, בוא אתה תעשה שיעור בשיעור הבא, כאילו תרצה לתלמידים 5 דקות על איזשהו נושא אחר. אז הוא נתן לך את השרביט של להיות אקטיבי, אבל קיבלת את זה בצורה פסיבית. בגלל זה פסיב-אקטיב. ואקטיב-אקטיב אומר, אני מרים את היד בשיעור ושואל שאלה, ומפריע לכל השיעור כרגע, כי אני רוצה כאילו לקדם את זה לכיוון שלי. וזאת תכונה שאני חושב שממש כאילו עובדים עליה חזק בדיגיטל נומדינג, כי אתה כל הזמן צריך לשאול את עצמך, מה אני רוצה לעשות? יש לך חופש כמעט אינסופי, ואתה צריך להחליט לאן אני נוסע, מה אני רוצה לעשות? האם כיף לי בקבוצה הזאת עכשיו? האם אנחנו מדברים על משהו שכיף לי להיות בו? או שבא לי לשנות נושא, או בכלל לצאת מהקבוצה, או מחר כאילו בכלל לנסוע לעיר אחרת? ולהיות אקטיב-אקטיב ולשאול את עצמך, איפה אתה? זה לדעתי ממש משנה חיים, וזה גם מאוד עוזר לי, כי אני יודע שאם אני עכשיו מרגיש טיפה מצוב רח, או לא במקום, כאילו לא בזון שלי, זה כנראה בגלל שאני יותר פאסיב מאשר אקטיב. כי אם הייתי אקטיב, כנראה שהייתי מתקדם לכיוון שאני משפר את הסיטואציה. אז זה מה שהייתי אומר לאנשים, לשאול את עצמם, האם אתם עכשיו בגרוף, האם אתם מרגישים עכשיו שכיף לכם, ואם לא, מה אפשר לעשות כדי להגיע לשם? איך אקטיבית אפשר להיות כאילו ראש גדול ולשפר את הסיטואציה? אז זה אולי כאילו נקודה אחת מאוד חזקה שכזה ממש שייפתי בזמן הנומדי, והייתי ממליץ לאנשים להסתכל ככה קצת על החיים שלהם.
מגניב. עוד איזה המלצות, דברים שאפשר למצוא אותך, לקדם אותך. אמרנו שיש לך את הניוזלטר, נכון? איך זה לקרוא?
כן, אז אם מי שמקשיב זה, אני מסתכל שהרבה מפתחים, כי זה מה שאני כזה הרגשתי מקודם, אז זה יותר מכוון ל-CTO'ים ו-VPR&D'ים, אז חבר'ה שהם יותר כאילו בכזה leadership roles, אבל קוראים לזה unzip.dev, אז כמו הפקודה unzip. כן. זה בעצם טרנדים כזה ב5 דקות שאני מפרק, בנושאים טכנולוגיים. זה הניוזלטר. במקביל, יש לי יוטיוב קטן שהתחלתי עם עוד חבר, שאנחנו גם מכוונים לדבלופרס, שיש לנו כזה מלא רעיונות, עשינו כמה עסקים אינטרנטים ביחד, ויש לנו כזה 200 רעיונות בוואטסאפ שלנו, ואמרנו, בחיים לא נסיים את כולם, בוא ניתן כאילו לאנשים לראות אותם, ואולי יצא מזה משהו. אז קוראים לזה Up for Grabs, וקנינו כאילו דומיין שמפנה ליוטיוב, שזה ufgcast.com. בכללי אני כאילו בלינקדאין, בטוויטר, אגם מור עם אי בסוף, מור אי. בשמחה כאילו אשמח לעזור לכל מי שרוצה להיות נומד, או שאלות על דאלאס, או מה שזה לא יהיה. בשמחה.
פנטסטי, אחלה. אז כל הלינקים שתיארת יהיו בתקופות לפרק, מוזמנים להסתכל ולעקוב אחרי גם. אדם מאוד מאוד מעניין, ובאופן כללי יש לי המון מה ללמוד מהר, ואנחנו כמובן נמשיך את השיחות, ואם אני אתכם לשמוע או לשלוח לה גם שאלות, מוזמנים להעביר את זה דרכנו גם, ב-lowtaxpodcast@gmail.com. אנחנו זמינים גם באינסטגרם, ובאופן כללי, אם אתם מאזינים לנו, אתם אוהבים את זה, ובעיקר אם אתם מאזינים לנו דרך ספוטיפיי או אפל פודקאסט, אנחנו נשמח לדירוג, זה עזרנו להגיע לקהלים חדשים. אז אגם, שוב, תודה רבה שהצטרפת לנו.
מעולה, תודה לך.
בשמחה. יאללה, זה להתראות. ביי חברים, ועד הפעם הבאה.
צאו צאו.